אוקיי, אנחנו
איריס לא
מתחילים.
מצליחה להתחבר.
מה קורה? מה הבעיה?
טוב, אולי הוא אומר לה להמתין, מה, לא יודע. אם אתה יודע לי משהו, אני אגיד. אני אתפרץ ואגיד.
אוקיי. טוב, אז אנחנו בעצם עוסקים בסוגיה של עד אחד בהכחשה, ובסך הכל כבר פגשנו יותר מפעם אחת את הסוגיה של טרי וטרי. וזה כמובן מעורר את השאלה מה ההבדל או מה הדמיון ומה השוני בין שתי הסיטואציות האלה. בשני המקרים יש את אותו כוח ראייתי לשני הצדדים, ההבדל הוא בשאלה מה עוצמתו של הכוח הראייתי. וכאן יכול להיות שיהיו הבדלים בגלל שטרי וטרי זה כוח ראייתי מקסימלי לכל אחד משני הצדדים, בעוד שבעד אחד זה כוח ראייתי לא מקסימלי. אלא, אני נותן פה רק איזושהי מסגרת, אחרי זה ניכנס יותר לפרטים, אלא שכמו שהסוגיה כאן כותבת, כל מקום שהאמין התורה עד אחד הרי הוא כשניים. ואז בעצם יוצא שכאשר יש עד אחד שהתורה מאמינה לו בהקשר מסוים, גם הוא נחשב כמו שניים, וגם לו יש כוח ראייתי מקסימלי. ואז בעצם יוצא שאחד מול אחד היה אמור להיות ממש כמו טרי וטרי. וזה אנחנו נצטרך לראות האם זה באמת כך או לא. אני מתכוון לעסוק בזה בשני שיעורים. השיעור של היום, אנחנו נטפל קצת בכלל בשאלה של עד אחד בעדות אישה, ספציפית, ואולי מול סוטה ומקומות אחרים שבהם גם כן עד אחד נאמן. ולהכחשה אני אתייחס באופן מינורי יחסית. ובשיעור...
מה פירוש בהכחשה? זאת אומרת, האם אפשר, האם האישה יכולה להכחיש אותו?
לא, 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 עד מול עד.
עד מול עד.
כן, בעל דבר אין לו שום משקל, הוא תמיד מכחיש את העד שנגדו, זה לא חוכמה. אז בשיעור הבא אני רוצה להתייחס לשאלה מה היחס בין אחד מול אחד לבין טרי וטרי, או איך שני החבר'ה האלה מצטרפים להעיד על זה שהיא... הייתה נשואה, או כן, ליצור לחזקה כמה הייתה, כשיש סתירה ביניהם, זה נוגע גם לשאלה של רבונה ורב חיסדה, בטרי וטרי, האם כל אחת באה בפני עצמה ומעידה או לא, וגם לגבי השאלה על המקרה עצמו, מה עושים כשיש טרי וטרי. שתי השאלות האלה אני מקווה לגעת בהן בשיעור הבא. טוב, אז בואו נתחיל רגע בסוגיה כאן, הגמרא בדף כ"ב עמוד ב', אמר רבי יוחנן, שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, הרי זו לא תנסה. ואם ניסית לא תצא. שניים אומרים נתגרשה או שניים אומרים לא נתגרשה, הרי זו לא תנסה, ואם ניסית תצא. זה מזכיר לנו את המימרה שהייתה בראש העמוד, כאשר שם הייתה מחלוקת תנאים, זה הולך כנראה עם רבי מנחם ורבי יוסי, ולכאורה, בסדר, אז הוא חוזר על הדין של רבי מנחם ורבי יוסי. אבל הוא עושה פה הבדלה בין טרי וטרי על זה שהמת הבעל לבין טרי וטרי על זה שנתגרשה. שטרי וטרי על זה שהיא התגרשה, אז זה גם לא רק שהיא לא תנסה לכתחיל, אלא גם בדיעבד מורים לה לצאת. בטרי וטרי על זה שמת הבעל, אז לכתחילה אומרים לה לא ננסה, אבל בדיעבד אם היא ניסית לא תצא. והשאלה כמובן מה ההבדל. תחליט, או שאתה לוקח את הטרי, בעצם מה עומד מאחורי זה? יש לנו טרי וטרי. לאישה הזאת יש חזקת נשואה, נכון? כולם מסכימים שהיא הייתה נשואה, שאלה אם היא התגרשה או שהיא מת בעלה. ברגע שיש טרי וטרי ויש חזקה כמה הייתה, אנחנו כבר יודעים, יש את רשי ובעל המאור וטרי וטרי ספקא דאורייתא וספקא דרבנן וכל הדיונים שעשינו בטרי וטרי, לכאורה עולה פה שאלה, האם מעמידים אותה על חזקה? אם אנחנו מעמידים אותה על חזקה, אז בעצם היא אשת איש וטרי וטרי זה לא משנה שום דבר, היא נשארת בחזקת אשת איש. אלא שאם זה היה כך, אז ההוראה הייתה צריכה להיות שלא רק שלא תנסה לכתחילה, אלא שאם ניסית לא תצא, כיוון שאנחנו פוסקים עליה בוודאות שיש את איש. חזקה זה כלל מכריע, ואחרי שמשתמשים בחזקה זה כבר לא נחשב מצב של ספק. ואתי נחשבת כבר...
תצא, לא תצא.
תצא, כן. מה אמרתי? לא תצא. כן, התכוונתי תצא, כן. והנקודה היא שברגע שאני משתמש בחזקה, אז אני כבר פוסק עליה שיש את איש בוודאות. אם יש את איש בוודאות, אין הבדל בין לכתחילה לבין דיעבד. יש את איש כל רגע ורגע שהיא שם, כן? באשם תלוי קאי, זה לא אשם תלוי, בחטאת קאי, כמו שראינו בסוגיה הקודמת. אז לכן, לכאורה לא היה יכול להיות הבדל בין לכתחילה לבין בדיעבד. זה מתאים אולי לדין של ההתגרשה, שאומרים שם גם לא תינשא וגם אם נישא תצא, אבל מה עם הדין של מת? אז שם רואים שהעסק לא כל כך פשוט. מצד שני, מה נגיד, אם אנחנו לא הולכים אחרי חזקה? אז נגיד שבתרי ותרי ספקא דאורייתא. בתרי ותרי ספקא דאורייתא לא הולכים אחרי חזקה. עכשיו, אם לא הולכים אחרי חזקה, אז מה אמור להיות פה הדין בעצם? אז אנחנו בעצם במצב של ספק, נכון? יש תרי ותרי, אנחנו לא הולכים אחרי החזקה. מה?
וספק דאורייתא לתומו.
כן, אז עכשיו בעצם ברגע שלא הולכים אחרי חזקה, האנטיתזה היא לא שאם זה ככה אז היא פנויה, אלא שאם זה ככה אין חזקות. זאת אומרת, אנחנו נשארים במצב של ספק. מה קורה במצב של ספק? לכאורה יש פה ספק איסור דאורייתא, איסור חמור של אשת איש. במצב כזה היינו אמורים להחמיר. אז ברור לנו למה לא תינשא בשני המקרים. השאלה הגדולה זה למה גם אם אנחנו לא הולכים אחרי חזקה, עדיין לא ברור למה אם שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, אנחנו לא אומרים לה לצאת. הרי בסופו של דבר, יש פה ספקא דאורייתא. בסדר? אז פה אנחנו נצטרך לראות, זה קצת קשור גם לסוגיה הקודמת.
ויש שאלה הזאת נכונה גם לגבי רבנן, לא?
עוד פעם?
מה אמרנו שיעור שעבר, אני פשוט לא זוכרת.
לא הבנתי.
שיעור שעבר
לרבנן
זאת אותה שאלה.
הנה חינמי. אמרתי, כל מה שאנחנו אמרנו בשיעור הקודם בעצם עולה גם כאן, וזאת כנראה הסיבה שאביי מתרגם את זה לעד אחד. אביי בעצם אומר, זה לא יכול להיות מצב של תרי ותרי, תרי ותרי פה לא מסתדר. אוקיי? אז זה לא רק בעיה של מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה, זה יותר גרוע. זאת אומרת, השאלה האם בכלל יכול להיות מצב שאם ניסית לא תצא. אז הגמרא שהיא שואלת מה ישנה רישה, מה ישנה סיפה, מביאה שלוש שיטות המוראיות. שיטה אחת זה שיטת אביי. אמר אביי, תרגמה בעד אחד. עד אחד אומר מת, המנו רבנן כבית רי, וכדאולה דאמר אולה, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי כאן שניים. והיידה כאמר לא מת, הווה לאחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים. בסדר? עכשיו, זה רק, כמובן זה רק חצי מהתירוץ, כי הבית צריך להסביר מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה. זאת אומרת, למה בגירושין זה הדין ובמיטה. ובמיטה זה הדין. מה? כן.
מלבד המקומות שהתורה או חכמים התירו עד אחד, אז זה עדות של עד אחד, היא לא נחשבת בכלל עדות. או שהיא נחשבת, אבל לא מקבלים אותה.
לעניין שבועה, למשל, אז עד אחד מספיק. אבל נכון, בדרך כלל צריך שני עדים, בדבר שבערווה, דבר שבממור.
לא, אבל זה דבר שצריך שני עדים. ובא עד אחד, אז זה נחשב כאילו לא הייתה עדות, או זה עדות, זה כן עדות, אבל לא מקבלים אותה.
מה זה משנה?
זה משנה, כי או זה אפס, או שיש משהו במציאות שהוא...
ואחרי מה? מה נפקמינה? לא מבין את השאלה.
במצב שזה
מחיים שבועה. לא, שבועה זה משהו אחר, שם ברור שזה לא כמו אפס. אבל אני אומר, במקום שבו הוא בא רק על הממון, אין שבועה. בסדר? בא עד אחד על הממון. לא מקבלים אותו. מה זה משנה עכשיו אם קוראים לזה חצי או אפס? תכלס, הוא לא מספיק בשביל להתקבל. אז הבעיה בעצם פה, עד כאן, הקטע שהשחרתי כאן, הבעיה מסביר רק את החלק של, את הדינים של המת בעלה. הוא עוד לא הגיע, זה יגיע בהמשך הגמרא, לגבי תרי ותרי שאומרים נתגרשה. אז הוא אומר, לגבי מת בעלה, אז בואו נתחיל רגע במת בעלה. מת בעלה, אביי אומר, זה לא הולך עם תרי ותרי. בסדר? אם זה היה צריך להיות, מה, למה זה לא הולך? כי אם זה היה תרי ותרי, מה היה צריך להיות? כנראה היה צריך לצאת, גם בדיעבד. והוא לא יכול להסביר שאם ניסית לא תצא במת בעלה. אוקיי? אז אומר אביי, מדובר בעד אחד, ואז מה? עד אחד שבא ואומר מת בעלה, זה מה שנקרא, אמרתי לכם גם בדף, זה מה שנקרא עדות אישה. המינוח ההלכתי של הדבר הזה, זה נקרא עדות אישה. מה זאת אומרת? כשבאים להתיר אישה להינשא, בעלה לא נמצא פה, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, אנחנו עכשיו צריכים לחפש ראיות, מה, אם הוא מת, או מה קרה לו. אם הוא חי, אז היא נשארת בעצם עגונה, היא לא יכולה להתחתן. אם הוא מת, אז היא פנויה. עכשיו יבואו שני עדים ויגידו, מעיקר הדין צריך שני עדים, כי זה דבר שבערווה, צריך שני עדים שיגידו שמת בעלה, ואז מתירים אותה להינשא. עכשיו יש דין שבעדות אישה מספיק עד אחד. לא רק שמספיק עד אחד, אלא עושים את כל הקולות האפשריות, זאת אומרת, גם עד מפי עד, גם עד פסול, גם אישה, גם קטן, לא יודע, קטן, וכל דבר, בקיצור, כל מקום שהעדות, אני כבר מקדים קצת המאוחר, אבל אני כבר אומר את זה, כל מקום שהבעיה היא בעיה פורמלית. זאת אומרת, כל עוד ברור לנו שהבעל מת, וכל השאלה זה רק עניין פורמלי, כי על פי התורה, על פי ההלכה, צריך שני עדים, אנחנו רק תקועים בבעיה פורמלית, אבל אנחנו הרי יודעים שבעלה מת. במצב כזה, מקובל לחשוב שזה תקנה דרבנן, נראה את זה בהמשך, חכמים קבעו שעד אחד נאמן, בעדות אישה. אז זה צריך להכיר את המונח. עדות אישה זה עדות להתיר אישה להינשא, זאת אומרת, זה עדות שמת בעלה בדרך כלל, והאמינו חכמים לעד אחד, גם עד פסול, גם אישה, גם עד מפי עד, כל דבר. בסדר?
אבל הבעיה אומר מצד אחד שזה עד אחד שהאמינו רבנן, אבל אחר כך כשהוא מצטט את אולה, אז הוא אומר כל מקום שהאמינו
תורה. נגיע, זה בהחלט אחת הנקודות שעוד נטפל בה. אבל הוא אומר, מצד אחד אמנו רבנן, אחרי זה הוא אומר, ואז מה, אם אמנו רבנן כבטרי, אז מה? וכדי אולה, דאמר אולה כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי כאן שניים. מה זאת אומרת? ההנחה היא שבעצם, כאשר התורה מאמינה לעד אחד, בעצם מה היא אומרת לי? היא אומרת לי שלעניין זה, עד אחד הוא הראיה המקסימלית. נכון? לעניין זה בעצם מה ששניים זה בדבר שבערווה או בממון, מה שעושים שם שניים, בהקשרים האלה עושה עד אחד. ולכן עד אחד הוא כמו שניים, בכל מקום שמאמינים לו. אם לא מאמינים לו, זה לא שווה כלום. אבל מקום שמאמינים לו, זה כמו שניים. ואז מה? אז אותו אחד שבא ומעיד שמת בעלה, הרי חכמים האמינו לו כמו שניים. האמינו לו, ממילא הוא כמו שניים. אבל העד שאומר לו מת בעלה, הוא לא נאמן, שם צריך שניים בשביל לאסור אותה, ולכן הוא נחשב אחד. אחד כנגד שניים לא יכול להתמודד כמובן, אין דבריו של אחד במקום שניים.
למה אחד כנגד אחד כאילו יכול להתמודד?
למה השני נחשב כאחד?
בגלל שמי כשאתה אומר לא מת בעלה, לא תקנו, הרי זה תקנה דרבנן משום איגונה. למה מאמינים לעד אחד שאומר מת בעלה? בגלל שאנחנו רוצים להקל עליה, היא לא יכולה להתחתן. אנחנו אומרים, אוקיי, נוריד את רף הראייה הנדרש, ואנחנו נסתפק בעד אחד. אבל זה הכל בעד שבא להתיר אותה. בעד שבא ואומר, לא מת בעלה, זאת אומרת, זה עד שאומר, אסור לה להינשא, אין סיבה, אנחנו לא מקילים על אף אחד פה, למה שנוריד את הרף ונוותר על שני עדים? שם אנחנו דורשים שני עדים. אז יוצא שעדות להקלה לטובת האישה, אנחנו מסתפקים בעד אחד, והכלל של אולה אומר שמבחינתנו העד הזה הוא כמו שניים. אבל אם העד בא ואומר לא מת בעלה, זה דיני עדות הרגילים. שם בדיני עדות הרגילים, עד אחד לא נחשב. אז בעצם יוצא שיש פה, זה לא אחד מול אחד, זה בעצם אחד מול שניים, ואין דבריו של אחד במקום שניים.
אבל למה צריך להגיד אחד מול שניים? פשוט לפסול את האחד, למה צריך להביא את הסיבה אחד מול שניים?
כי אחרת זה טרי יותר, מה זאת אומרת?
לא יודע, אמרתי לא
בין שלו, זהו. לא הבנתי את השאלה.
רגע, אני רוצה להגיד שהוא פסול וישהו אחד מול שניים. למה לא מספיק
לספיק? זאת הדרך הפורמלית להסביר את העניין.
לא, כי אחד מול אחד לא פסול, מה זאת אומרת? למה שיהיה פסול? אחד מול אחד זה טייקו. היא לא יכולה להתחתן עם זה אחד מול אחד.
אבל אין עדות של אחד. במקרה הוא זה שניים, אבל כשהוא בא להפקיש,
זאת אומרת, גם אם לא היו נגדו שניים, אם היה בא עד אחד ואומר לא מת בעלה, אבל כן, אבל היא הייתה אסורה להינשא גם ככה, גם בלי העד הזה. היא הייתה אסורה להינשא מספק, בלי קשר לעד הזה. אז לכן אני צריך לאמת אותו מול השניים שמתירים לה להינשא. ואני אומר, מול השניים שמתירים לה להינשא, האחד הזה לא שווה כלום.
השאלה, האם אפשר להכחיש את
העד
הראשון או אי
אפשר? זה מה שהגמרא אומרת, שאי אפשר, כי הוא נחשב כמו שניים.
אני אומר,
אז הגמרא בעצם אומרת שכיוון שהעד שמתיר אותה להינשא נחשב כמו שניים, והעד שאוסר אותה להינשא הוא אחד, אין דבריו של אחד במקום שניים כלום. זה כמו אחד מול שניים, ולא אחד מול אחד. עוד מעט אנחנו נצטרך להבין, אז מה קורה בשני עדים שאומרים שנתגרשה, אבל אנחנו כבר יכולים להבין, נכון? הרי השאלה הייתה מה ההבדל בין מתה להתגרשה, מה ההבדל בין הרישה לבין הסיפה. אנחנו כבר מבינים שאם בא עד ואומר נתגרשה, אין לו נאמנות כמו שניים, נכון? על ידי גירושין אין את הקולה הזאת, שאנחנו מקבלים עד אחד. ממילא הוא לא נחשב כמו שניים. מה, לא שומע?
אני בכל זאת רוצה לשאול משהו או לדייק לעצמי.
אוקיי.
אמרת קודם שהעד השני שהוא אומר שהוא לא מת, הוא מדיני איסור רגילים.
דיני עדות הרגילים.
כן, דיני עדות רגילים. אז בעצם העד הראשון, מה, זה בעניין איסורים? בעניין אישה? כלומר, למה דווקא בעד השני שהוא איסור רגיל, צריך שניים?
לא, זה לא שאלה של איסור רגיל. חכמים האמינו לעד אחד כשהוא בא להתיר את האישה להינשא. זו הייתה תקנת חכמים. עכשיו, זה כשהוא בא להתיר. כשהוא בא לאסור, חכמים לא האמינו לעד אחד. זה נשאר על עיקר הדין שצריך שני עדים. אז לכן יש יתרון לעד המתיר על פני העד האוסר. העד המתיר, חכמים אומרים, למרות שאתה עד אחד, מבחינתנו זאת נאמנות מקסימלית. העד שבא לאסור, חכמים לא רוצים להקל עליו את העניין. אז אומרים, אתה עד אחד, זה לא מספיק, צריך שניים. יש פה איזה רעש.
תודה, סגרתי.
אוקיי.
סוגרת.
אוקיי. אז הגמרא בעצם אומרת, אומר אביי, בעצם מדובר פה באחד מול אחד, ועד שבא להתיר אותה הוא נחשב כמו שניים, העד שבא לאסור אותה הוא כמו אחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים, כלום. אני רק אקרא את ההמשך כדי שיהיה ברור האנטיטזה לגבי נתגרשה. סייפה, עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה, תרווי הוא באשת איש כמסהדה. ואיידה כאמר נתגרשה אבל אחד, ואין דבריו של אחד במקום שניים. אז מה הגמרא אומרת? כאשר עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה, אז בעצם שניהם מסכימים שהיא הייתה נשואה. נכון? אז יש שני עדים שהיא הייתה נשואה. ברגע שיש לי שני עדים שהיא הייתה נשואה, אז היא בחזקת נשואה. עכשיו יש עד אחד שאומר שהיא התגרשה. העד השני לא מסכים. והראשונים כבר הערנו כבר על הגמרא הזאת. הראשונים שואלים למה בכלל צריך להביא שהעד השני לא מסכים. זה לא חשוב. ברגע שהיה שהעד הזה אמר, הצטרף לעד הראשון, ואמר שהיא הייתה נשואה, לא יכול לבוא עד אחד ולהגיד שהיא התגרשה. כמו שבדבר שבערבה צריך שני עדים. פה אין את העניין הזה שחכמים האמינו לעד אחד כמו שניים, ולכן בנתגרשה, הדין הוא כמו תרי ותרי, כמו אחד מול אחד, זה בעצם דיני ספקות, ומה קורה בדיני ספקות? בדיוק כמו שהקדמתי בהקדמה בתחילת השיעור. ברגע שזה דיני ספקות, ברור שלכתחילה לא תינשא, אבל יותר מזה, גם אם ניסית, היא צריכה לצאת. כמו שהיא בדיני ספקות, כן, באשם תלוי קראי, זה לא יכול להיות. אז לכן ברור שהיא גם תצא, וזה הדין בגירושין. ספציפית לגבי מיטה, שם אני אומר, היא לא יכולה, היא לא חייבת לצאת, כיוון שהעד שמתיר אותה הוא נחשב כמו שניים. ועל זה כמובן שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, יחי אפילו לכתחילה נמי, אז לגבי עד אחד אומר מת בעלה ועד אחד אומר לא מת בעלה, אז הבנתי למה אם היא נישאת לא תצא. השאלה היא, אבל למה לכתחילה מורים לה לא להינשא? מה הבעיה? הרי יש עד שנאמן כמו שניים שמת בעלה, כנגדו עומד עד אחד, אז מה הבעיה? אז אומרת הגמרא, משום דרב אסי, דאמר רב אסי, יסר ממך יקשות פה ולזות שפתיים הרחק ממך. זאת אומרת, הכוונה שלא יצא איזשהו רינונים על הנישואין האלה, סך הכל האנשים לא כולם תלמידי חכמים, והם לא יודעים שעד אחד בעדות אישה הוא כמו שניים, אומרים, היה פה אחד מול אחד, ומאפשרים לה להינשא. איך זה יכול להיות דבר כזה? אז לכן אומרים, לכתחילה אל תנסי. אבל עם כל הכבוד ללזות השפתיים ולרינונים, אנחנו לא נחייב אותה לצאת מבעל שהתגרשה אליו, כדי שאנשים לא ירננו. אז שירננו, ירננו לאומים. בסופו של דבר,
יש לי שאלה.
כן.
למה בגירושין לא מעמידים את האיש מאיש שהתגרשה גם כשניים? לא רק לעניין זה שהיא הייתה נשואה, אלא גם לעניין זה שהיא התגרשה.
לעניין זה שהיא הייתה נשואה לא מעמידים אותו כשניים, אלא פשוט שניהם מסכימים על זה.
בעניין זה שהייתה נשואה, הוא מצטרף לאחר שאומר...
הוא מצטרף, בתור עד אחד. זה שני עדים.
אבל למה בעדות שלו שהיא נתגרשה, לא מאמינים לו כמו לעדות של האחד שאמר שמת? הרי אני מניחה
שפה
המצב הוא שהבעל לא נמצא ואין...
לא, א', לא ברור בכלל, לא ברור בכלל, לא, לא. הוא עד אחד אמר שהתגרשה, זה הכל.
אם הבעל אומר לא התגרשת ממני נגיד...
אז הנה, זו שאלה...
מה?
צריך לדון בזה, שאלה טובה. שאלה אם טענת בריא מועילה, זה סיפור אחר לגמרי, אני לא נכנס אליו עכשיו. שאלה מה קורה בטענת בריא של שני הצדדים, איזה מעמד יש לה במקום שיש עד אחד, במקום שיש שני עדים, אבל הוא לא נחשב כמו שני עדים להתיר אישה להינשא.
אוקיי. אבל לא הבנתי למה יש הבדל בין אחד שאומר שמת בעלה לבין שמאמינים לו כאילו שזה שניים.
יש תקנה דרבנן משום עיגונה, שאם בעלה נעלם בלא יודע איפה ובא עד ואומר שהבעל מת, אז מתירים אותה להינשא. על מצב שעד בא ואומר שהיא התגרשה, אין את התקנה הזאת. שואלת למה אין את התקנה הזאת? אין את התקנה הזאת כי זה מצב פחות בעייתי. כי זה מצב פחות בעייתי, בגלל שהגירושין בדרך כלל יש שני עדים. על מיטת הבעל, או שראו או שלא ראו. אבל בגירושין בהגדרה, בטקס הגירושין צריכים להיות שני עדים. אז לא מתעוררת שם בעיית ההגינות בדרך כלל. לכן שם לא תקנו שעד אחד יהיה נאמן. יותר מזה, גם כשהבעל יבוא אחרי זה, נוצרות, יש בעיות שנוצרות, יש בעיות שלא נוצרות, נראה את זה בהמשך. אבל פה אין את התקנה הזאת שעד אחד נאמן כמו שניים.
ועוד שאלה, איך חז"ל יכולים לתקן תקנה, שכבר שאלתי את השאלה הזאת בפעמים קודמות, אבל זה חוזר, תקנה נגד מה שאמרה התורה, וגם הם כתבו בגמרא, איפה שהתורה האמינה לעד אחד, אז זה כאילו שניים, אבל התורה לא האמינה, זה חז"ל...
אז זה, את השאלה השנייה כבר נשאלה קודם, ועוד רגע נגיע אליה, אבל השאלה הראשונה, איך חז"ל יכולים לתקן, אנחנו נדבר על זה בהמשך השיעור. זאת אומרת, איך יכול להיות שחכמים עוקרים דין מן התורה בקום עשה? כן, זה עוד נדבר על זה. בכל אופן, רק אני רוצה להעיר כמה הערות על ההסבר של הבאי. בהסבר של הבאי, בעצם הוא טוען, לא מדובר פה בתרי ותרי, מדובר פה באחד מול אחד. אז א', צריך להבין, הרי בגמרא, מה המאמר של רבי יוחנן? נקרא שוב פעם, שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת. תגיד, מה אתה עושה צחוק? רבי יוחנן מדבר על שני עדים מול שני עדים, תירגם אביי באחד. מה זאת אומרת תירגם אביי באחד? על מה רבי יוחנן דיבר? הוא התכוון לעד אחד, הוא אמר שניים. מה זה הדבר הזה? אז אני אומר, בשניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, אפשר אולי להבין את זה. כי בעצם אנחנו אומרים שעד אחד שבא ואומר שהבעל מת, נחשב כמו שניים. הרי זה בדיוק מה שאולה אומר. אז יכול להיות שמתכוון לומר, אם יש עדות, כן, כמו שניים, שבאה ואומרת שהבעל מת, ועדות כנגדה שהבעל לא מת, אז כך וכך הדין. אז נניח, זה דחוק. אבל נניח שעל זה אני מוכן לקבל. אבל מה זה שניים אומרים נתגרשה, שניים אומרים לא נתגרשה? הרי שם לעד האחד אין מעמד של שניים. אז מה, 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 אז מה הוא רוצה? איזה מין טענה זאת? איך אפשר לפרש כך את המאמר של רבי יוחנן, שמדובר פה בעד אחד? אני לא יודע. אני יכול להיות שאביי בעצם מנסה לחלוק על רבי יוחנן ולא לפרש אותו. אביי בעצם מתכוון לומר, אם את מה שהיית אומר היית אומר על עד אחד מול עד אחד, את זה אני יכול להסביר. תראי ותראי, אני לא מסכים איתך בכלל, אתה לא צודק. זה בניגוד לאמוראים הבאים שינסו להסביר את דברי רבי יוחנן גם בשני עדים, בסדר? ואז יכול להיות, כי זה, אחרת זה באמת מוזר, לראות את הבית כהסבר בדעת, בדברי רבי יוחנן, זה משונה מאוד.
חוץ
זה...
מהצד
הלשוני
הסגנוני, ההסבר שלו ממש יפה.
טוב, בסדר. הוא משתלב
מצוין.
הסבר מצוין, אבל נקרה אחר, זה לא חוכמה. יכולתי להגיד כן, אם היא תינשא, אם היא רוצה להינשא ולא תינשא, אם היא לא רוצה להינשא, זה גם הסבר מצוין, זה רק לא מה שרבי יוחנן אמר. טוב, בכל אופן, כמה הערות, עוד הערות על הבאי. דבר ראשון, כמו שכבר הערתן, גם יעל וגם קודם מי שהעירה, הנאמנות של עד אחד שמת בעלה נראה מהגמרא כאן שזה נאמנות דאורייתא. כל מקום שהאמין התורה, עד אחד הרי הוא כשניים. מצד שני, בתחילת דבריו, המנוע רבנן כבית רי. אז זה רבנן או דאורייתא? יש פה משהו לא ברור. ההסבר המתבקש לדבר הזה, ועוד פעם נראה את זה בהמשך, ההסבר המתבקש לדבר הזה, זה שברגע שרבנן האמינו לעד אחד כמו שניים, אז כמו שבדין התורה, כשהתורה מאמינה לעד אחד הוא נחשב כמו שניים, רבנן, כל דתיקון רבנן, כאין דאורייתא תיקון. הכלל הוא שרבנן הולכים בעקבות הדפוס של הדאורייתא. ואם בתורה כשמאמינים לעד אחד הוא נחשב כמו שניים, אז גם רבנן כשמאמינים לעד אחד הוא נחשב כמו שניים. זאת בעצם הטענה. אולי. ואז אנחנו יכולים להישאר עם התפיסה באמת שזה דין דרבנן, וזהו, ולא להתרגש כל כך מהלשון של אולה. נראה בהמשך שיש שיטות שונות איך להסביר את אולה. בכל אופן, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, יש פה משהו פורמליסטי מטריד. הרי בסופו של דבר תשאלו אותי עכשיו בפועל, הבעל של המת או לא? עזבו אותי מכללים ומדינים ותקנות ודאורייתות, מה אתן אומרות? הבעל מת או לא? יש עד אחד שאומר שכן, עד אחד אומר שלא.
בעיה.
אם הייתם שואלים אותי, לא הייתי מאמר על זה שהבעל מת, נכון? אין סיבה להניח שהעד שאומר שהבעל מת הוא יותר דובר אמת מהשני. נכון שיש תקנה דרבנן להאמין לו, אבל ברור שיש פה שהוא עניין שהוא לגמרי פורמלי. איך זה ייתכן שאנחנו, אני רק מחזק את השאלה ששאלה יעל קודם, יעל אייגנברג, הרי פה זה לא רק שחכמים מתירים לו דין דאורייתא, גם את עזבו את הדינים הפורמליים, במציאות עצמה יש פה ספק אמיתי אם הבעל מת. איך אפשר לאפשר לאישה כזאת
להגיד? אבל מי שאומר שהבעל לא מת, הוא צריך יותר
להביא הוכחה. למה?
הוא צריך להוכיח שהוא
ראה
אותו אחרי המקרה שהוא
מעיד. לא, נגיד שאנחנו יודעים את התאריכים והכל בסדר, זה לא זאת הנקודה.
היה בסדר אולי לקבל את העדות של זה שאמר שמת, אם זאת הייתה העדות היחידה, לא הייתה לנו עדות נגדית של מישהו שלא מת.
נכון.
אז בעצם הספק שיש את איש, שזה
נשאר
אותו דבר.
אני מחזק את השאלה ששאלת קודם, זאת אומרת, אפשר היה לשאול גם אם אין עד נגדו. בא עד אחד ואומר מת בעלה. רגע, יש פה עוד פעם רעש. בא עד אחד ואומר מת...
אני פתחתי את הרמקול שלי. כי זה מלא בי את כל העניין של כל הגברים האלה שהלכו למלחמה ומחפשים אותם. אז מחפשים המון עדויות בשביל להוכיח את המוות שלהם.
כלומר,
זה לא מספיק עד אחד, הוא לא הספיק.
לא, עד אחד כן מספיק. עד אחד כן מספיק. אם יש עד אחד שראה אותו מת, זה מספיק לגמרי.
כן, בסדר, אבל אם הם נעדרים או משהו, זאת אומרת...
אז אין עד, אז אין אפילו עד אחד. אז צריך לחפש ראיות נסיבתיות כאלה ואחרות. כן, אז נכנסים לשאלות קשות של הגינות.
כן, זהו.
באמת, אבל בשעת מלחמה יש דינים אחרים, לא תמיד מאמינים.
בסדר.
בשעת מלחמה יש
מלחמה ובלגן. בסדר, כן, אז זה דיון. לא, אם בהנחה שהעד ראה באופן אמין, כן, זה ברור. פרצוף החותם, וזה גם בלי מלחמה, צריך לתחקר אותו קצת כדי לוודא שהוא לא פספס שם משהו. בכל אופן, אבל לענייננו, השאלה, הנקודה היא כזאת, אני אנסח את השאלה של יעל בשתי רמות, יעל אייגנברג. הרמה אחת, קודם כל, בא עד אחד ואומר מת בעלה ואין עד נגדו. עדיין יש פה שאלה לא פשוטה. איך רבנן מרשים לעצמם לעקור את דין התורה? התורה הרי רוצה שני עדים בשביל להתיר אותה. רבנן מוכנים להתיר אותה בקום עשה, להתיר אשת איש לשוק. האיסור הכי חמור שיש, עצמך עד אחד מתקנת הרבנן. זאת שאלה אחת. איך חכמים מרשים לעצמם לעשות דבר כזה? שאלה שנייה, כשיש עד נגדו, זה מוכפל כפל כפליים. כי כשיש עד נגדו, על השאלה הראשונה יכולתי לענות את מה שעניתי קודם. שמה? אני אומר, בעצם, בא עד אחד שאומר מת בעלה. תשאלו אותי אישית, מה אתה חושב, הבעל מת או לא? כן, אם בן אדם ראה ותחקרתי אותו, כן, וידאתי שלא נפלה שם טעויות, הוא זיהה אותו היטב, זה היה ברור. אז אני אומר, תשאלו אותי מה האמת, האמת היא שבעלה מת. עכשיו נכון, יש דין פורמלי של התורה שבדבר שבערבה צריך שני עדים. נגיד שאני עכשיו רוצה להקל, להוריד את הרף ולקבל עד אחד. איזה בעיה יכולה לקרות פה? הרי אם ההנחה שעובדתית בעלה מת, אז אין בעיה, לא התארתי אשת איש לשוק. היא יכולה להינשא והכל בסדר, הילדים לא יהיו ממזרים, כי הממזרות של הילדים תלויה בעובדות המציאותיות, לא בשאלה מה אני אומר. אם הבעל מת, אז האמת היא שמותר לה להינשא. אני אולי לא יכול לפסוק, כי יש לי רק עד אחד. אז אני אומר לה, את יודעת מה, אני יוצא מעיניים. לא פוסק שום דבר, תעשי מה שאת מבינה. את רוצה להאמין לעד האחד, בבקשה, תעשי את זה.
גם אמרנו שאם ברילה היא יכולה לעשות את זה בלי הבן.
בדיוק, לכן אני אומר שבעצם בהקשר הזה, הכולה דרבנן שאומרת שבית הדין פוסק, היא בסך הכל כולה שאפשר להבין אותה. נכון שזה נגד דין תורה, אבל אני לא מתיר אשת איש לשוק, אני בסך הכל מוריד את הרף הראייתי הפורמלי שההלכה דורשת, במובן הפורמלי. זאת אומרת, פורמלי צריך שניים, אני מחפף. אני אומר, עד אחד גם טוב. כל עוד ברור לי שבעלה באמת מת, זאת אומרת, עובדתית. נגיד שיבואו 15 גויים שפסולים לעדות, ויגידו לי, אנחנו ראינו אותו מת, אנחנו הרגנו אותו, לא רק ראינו אותו מת. אז ברור לי, הם הביאו לי צילומים, אני לא יודע מה, הכל יהיה ברור לגמרי. בסדר, אבל עדיין אין לי שני עדים קשרים שאומרים שהבעל מת. ברור שאין לי בעיה עקרונית פה, כי הרי אני לא מתיר אשת איש לשוק. יש לי רק בעיה פורמלית, כי התורה רוצה שאני אלך אחרי שני עדים קשרים. אני אומר, את הבעיה הפורמלית חכמים מתקנים להקל. את זה אנחנו מוכנים להוריד את הרף. כל עוד ברור לנו שעובדתית, הבעל מת. כי זה לא נקרא באמת לעקור דבר מן התורה. בסך הכל, הרי לא עקרתי דבר מן התורה, מה, לעקור דבר מן התורה החכמים, אני כבר קצת מקדים את המאוחר, אבל זה חשוב לי כבר להגיד את זה פה. באופן עקרוני, הגמרא ביבמות מדברת על זה בדף צדיק, הגמרא אומרת שיש לחכמים רשות לעקור דבר מן התורה. אבל רק בשב ואל תעשה, לא בקום עשה. ויודעים לך, למשל, חכמים אומרים לי לא לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת. מדין תורה צריך לתקוע גם בראש השנה שחל בשבת. והחכמים, בגלל חשש שיעביר אין עוד על אדמות ברשות הרבים, לא משנה, חכמים עוקרים. אבל מה הם אומרים לי? הם אומרים לי, אל תעשה משהו שהתורה מצווה אותך לעשות. ואתם אומרים לי, שב ואל תעשה, אל תתקע. זה הם יכולים. הם לא יכולים להתיר לי לאכול חזיר. זה הם לא יכולים, כי אני עובר עבירה דאורייתא בקום עשה. אוקיי? עכשיו, אם חכמים היו מתירים לה להינשא, למרות שיש את איש, זה לעקור דבר, דבר חמור, מן התורה בקום עשה. אבל אם חכמים אומרים, תראה, אשת איש היא לא, הרי אני יודע שלא, אז אין בעיה, יכולה להתחתן, אלא מה? אני מוכן להסתמך על עד אחד במקום על שניים. לזה כבר יותר קשה לקרוא קום עשה. בסדר, כל אומר, בסדר, לא לקחתי שני עדים, מן שב ואל תעשה כזה. הסתפקתי בעד אחד. היתר שלה להינשא לא תלוי לא בעד אחד ולא בשניים, אלא בזה שעובדתית בעלה מת. אוקיי? ולכן בעצם, אין פה באמת הכירת דבר מן התורה באופן מלא בקום עשה. זה לא נורא. אבל זה הכל כשבא עד אחד ואומר מת בעלה וזהו. אבל אם עכשיו יש עד אחד מולו שאומר הבעל לא מת. עכשיו אני שואל את עצמי, מעבר לכל הפלפולים הפורמליים, מה אתה אומר עובדתית? הבעל מת או לא מת? הרי זה הדבר החשוב קודם כל. אחרי זה נגיע לפורמליזם. עובדתית אני באמת בספק האם הרי הבעל מת או לא מת, נכון? זאת העובדה. העובדה שחכמים תקנו עד אחד שיהיה נחשב כמו שניים, זה יפה מאוד, תקנות נהדרות. אבל זה הכל כשאני באמת משוכנע שהעד האחד הזה אומר אמת. אבל אם עובדתית אני לא השתכנעתי שהוא אומר אמת, איך ייתכן שאני מסתמך על תקנה דרבנן לראות אותו כמו שניים, כשעובדתית הבעל של הספק חי? איך יכול להיות שאני מתיר לה להינשא כשיש 50% שהבעל של החי? זה הרי לא יעלה לדעת דבר כזה. יש פה משהו מאוד מאוד בעייתי. ולכן, אני אעשה את זה עכשיו בצורה קצת יותר כללית. כאשר עד אחד מתקבל, יש לו מעמד כמו שניים. אבל זה לא אומר שכל פעם שעד אחד מדבר הוא כמו שניים. כי נגיד, אני אעשה את זה כך, אם יש לי עד אחד, אז יש לו מעמד כמו שניים. אבל כשיש עד מולו, אז זה לא עד נגד שניים. זה עד נגד עד אחד, ממילא אין לי אפילו עד אחד שלא בהכחשה. ולכן אי אפשר להחשיב אותו כמו שניים. מה?
אתה עושה את החילוק של באו בזה אחר זה או בבת אחת.
רגע, נגיע לזה עוד מעט, אני רק רוצה להקדים כבר פה את הבסיס של העניין.
אם יש... זה מה שרותי ניסתה להגיד קודם, אני חושבת.
מה, עוד פעם?
שמה שאמרת עכשיו זה מה שרותי ניסתה להגיד קודם.
שמה?
שהם בעצם, כאילו זה לא שיש אחד מול שניים, אלא שבעצם אין אף אחד.
בדיוק. ואם היה לי... אם זה ככה, אז נכון, זה מה שאני חושב בדיוק. ואם היה לי עד אחד, אז חכמים יכולים לתקן, זה כמו שניים. גם בפרט שאנחנו יודעים שהעובדות הן באמת כמו שהוא אומר, אז מבחינתנו זה כאילו שהגיעו שני עדים. הבנתי. אבל זה הכל אחרי שהחלטתי שאני מאמין לעד הזה. שיש לי באמת עד אחד. אבל אם יש עד מולו, אז אין לי אפילו עד אחד. גם העד האחד שיש לי הוא בהכחשה. עד אחד בהכחשה יחשב כמו שניים? מה פתאום? למה אתה מחליט שהעד הזה מרגע שהוא הגיע הוא נחשב כמו שניים, ועכשיו כשמגיע העד מולו, זה העד השני הולך נגד שניים. תחליט קודם כל אם יש לך עד אחד, ורק אז אחרי שהחלטת שיש לך עד אחד, עכשיו תתייחס אליו כמו שניים. זה הסדר היותר הגיוני. נכון? והגמרא פה באביי כתוב לא כך. בגמרא פה לכאורה כתוב, העניין הפורמלי, בא עד אחד שאמר מת בעלה, הוא כמו שניים. לא אכפת לי עכשיו אם יש מישהו מולו או לא. ממילא עכשיו אם יהיה מישהו מולו, זה עד אחד נגד שניים, ואני לא מקבל את זה. הדבר הזה מאוד מוזר. יש פה משהו בעייתי.
אני רוצה לשאול לגבי העניין של ברור העובדות, האמת כאילו במציאות. כי נגיד, במקרה בגמרא נכון שאחד רץ לתוך מערה ושני אחריו עם סכין ויוצא עם סכין ביד ודם, אחר כך רואים שהוא מת, אף אחד לא ראה את זה. אבל עובדתית כולם יודעים את המציאות, המציאות היא שרובן הרג את שמעון וכולם יודעים את זה, רק שאין עדים. אז למה זה שונה המקרה הזה?
מאוד שונה, מאוד שונה, זה בדיוק ההבדל בין שב ואל תעשה לקום עשה. מה שאני עושה שם, אני בסך הכל לא הורג מישהו שחייב מיטה. נכון? זה הכל מה שאני עושה. אני לא עברתי שום עבירה. פה אני אומר לה, תעברי על עבירה של אשת איש. למרות שבעלה חי, תלכי להתחתן. הוא ספק חי. תלכי להתחתן. זה לא יעלה על הדעת דבר כזה. שם אני בסך הכל פותר...
עוד יותר גרוע.
מה פתאום? למה זה יותר גרוע?
היא שואלת איך רבנן התירו על פי יד אחד כאן, אבל שמה... גם כאן, כמו שם, גם כאן זה ברור. אבל יעל, כולה לא יעש, לא. מידי שמיים הוא יענש, מה? אבל כאן זה ממש אפל האישה, כשברור שהוא מת, לא?
לא, וחוץ מזה, כאן זה עד אחד, ושם אין שום עד במקרה הזה.
לא, לא משנה, יש ראיות נסיבתיות מוחצות. ראיות נסיבתיות מוחצות זה... ראיות נסיבתיות יכולות להיות 100%. זה לא קשור, לא 100%, 98%. בסדר? כמו שני עדים, לא יותר גרוע משני עדים. אוקיי? אני, אבל שמה אין לי בעיה, התורה עצמה אמרה לי, אל תהרוג אם אין לך שני עדים. ואין לי סיבה לעקור את דין התורה, למרות שהוא רק פורמלי. כי עובדתית אני יודע שהוא רוצח. אבל מה הבעיה? התורה הזו שאמרה לי להרוג את הרוצח, גם אומרת לי שזה מותנה בזה שיהיו על זה שני עדים. בסדר? אין לי סיבה לעקור את דין התורה, כי זה מה שהתורה רצתה, למה שאני לא אעשה את זה. כאן הבעיה היא העיגון של האישה. אז אני יכול להבין שמתירים לה להינשא. אבל רק במקום שהכולה היא רק כולה כנגד בעיה פורמלית. אבל אם באמת הבעל חי, אז זה לא יעלה על הדעת שאני אתיר לה להינשא. סליחה, אני אכבה את הדבר הזה. בסדר? אז זה לא יכול להיות. אז זאת, זאת בעצם השאלה. זה מכניס אותנו כבר לחזקה של אישה דייקה ומינסבה, שכנראה גם הוא צריך להיות מעורב פה, אחרת קשה מאוד להבין את מה שהבעיה אומר כאן. אוקיי? אחרת זה סתם פורמליזם באלמה. ברור שהחזקה של... מה?
רק כשאומרים אישה דייקה ומינסבה, זה לא אומר שיש לה הוכחה ברורה.
נכון, אז מה?
אלא זה כמעט קרוב לנו.
בסדר, זה בסדר. כל עוד, אני אומר עוד פעם, אם השתכנעתי מספיק שהבעל מת, אז אין לי בעיה ברמה הפורמלית. אז יש לי רק עד אחד ולא שניים, בסדר, עד מפי עד, אישה, עד פסול, מה שלא יהיה. כל עוד אבל העובדות ברורות, זה כמו אגב אחת הטעויות הנפוצות בקשר למשל לרון הרד ולכל מיני מקרים קשים כאלה של אגונות מלחמה, שמשום מה זה יותר נוגע לליבו של הציבור, למרות שיש אגונות לא פחות מסכנות גם לא במלחמה, אבל במקרים כאלה תמיד אומרים, הרי תראו, הרי זה ברור לגמרי שהבעל מת, מה, תעשו את התרגילים הרגילים שלכם, הרי אנחנו כולנו יודעים שאתם הרבנים יכולים לעשות תרגילים ולעשות מה שאתם רוצים, אז מה הבעיה? אנשים לא מבינים שבשביל לעשות תרגילים, אתה צריך להיות משוכנע שעובדתית הבעל מת. את התרגילים אני עושה כדי לעקוף את ההלכות הפורמליות. אם עניין פורמלי, אז אני עושה תרגיל פורמלי ואני פותר אותו. אבל אם אני ארצח מישהו בשינוי, אז זה שעשיתי זה בשינוי, זה לא פותר את הבעיה, רצחתי מישהו. הבעיה היא לא פורמלית, שעשיתי עבירת רצח. הבעיה שמישהו מת. אז אכפת לך אם אני רצחתי ככה? מה זה מעניין? זאת אומרת, האנשים לא מבינים שההיתר של אישה להינשא מבוסס בראש ובראשונה על ברור עובדתי שהבעל שלה באמת מת. זאת אומרת, הדיינים חייבים להיות משוכנעים בעובדה הזאת, ולא משנה, משוכנעים ברמות ברור כמו בחקירת משטרה, לא בדיני התורה, אלא להגיע למסקנה ברורה שעובדתית הבעל מת. עכשיו יש להם רק מחסום פורמלי. על מחסום פורמלי חכמים תקנו שאפשר פה לעקוף אותו. אבל אי אפשר לוותר על הוודאות שהבעל מת. לכן במים שאין להם סוף, למשל, שזה יופיע פה בהמשך השיעור, מים שאין להם סוף, הבעל נפל מהסירה, טבע במים. עכשיו, אני ראיתי אותו טובע. אבל כיוון שמדובר פה בים גדול, לא באיזה בריכה שאני רואה מול העיניים או אגם קטן, אלא ים גדול שאני לא רואה את הקצה הרחוק שלו. אז יכול להיות שהבן אדם הזה בעצם ניצל באיזושהי צורה ויצא בצד השני בלי שראיתי. עכשיו, נכון שזה חשש רחוק, אבל עדיין יש פה איזשהו חשש, אני לא יכול להיות בטוח שהוא מת. במצב כזה לא נותנים לה להינשא. צריך להבין, עם כל הקולות של עד אחד ואישה ועד מפי עד, הכל בסדר. כל עוד עובדתית ברור שהבעל מת. אבל אם יש לי חשש ברמה העובדתית שהבעל לא מת, אף אחד לא יתיר לה להינשא, אין דבר כזה. אנחנו לא מוכנים...
במצב כזה של המים ללא סוף, לא מפעילים סטטיסטיקות, נגיד כמה באופן נגיד סתם, אנחנו יודעים שבים התיכון לצערנו, כשאנשים נמשכים למים ומחפשים אותם יום, יומיים, שלושה, בסוף מוצאים גופה, לא מוצאים בן אדם חי בשום מקום אחר. אז האם במקרה כזה יש יש התייחסות לסטטיסטיקה.
אני לא זוכר כרגע, עקרונית לא, מעיקר הדין לא, מים שאין להם סוף לא מתירים, וכולם מבינים שרוב הסיכויים שהוא טבע, אם לא ראיתי שהוא יצא, ועדיין יש שם כל מיני חילוקים בגמרא, יכול להיות שאת הסוף אני לא רואה, אבל אני רואה מספיק מרחק שהוא לא יכול לצאת ממנו ולהיות עדיין חי. נגיד, יכול להיות שאני באוקיינוס האטלנטי, אבל כשראיתי אותו טובע, יש לי ראות של 2 קילומטר לכל צד, נניח. עכשיו, אי אפשר לשחות 2 קילומטר מתחת למים ולהישאר בחיים. אז למרות שהמים האלה אין להם סוף, אני יכול להיות בטוח שבן אדם טבע. הוא לא יצא בחיים. אז במצבים כאלה כן מתירים. יש לזה כל מיני ויכוחים, אבל שמה כן מתירים. אבל צריכה להיות איזושהי ודאות שהבעל באמת מת. מה רמת הוודאות? איזה רוב אנחנו מקבלים ואיזה לא? שאלה גדולה, על זה נשפחו אוקיינוסים. אוקיינוס האטלנטי של דיוק. כן. אז לכן, עד איזה רמת ודאות אני צריך? אבל עוד פעם, ברמת, אף פעם אין 100%. ברמת הוודאות, גם שני עדים זה לא 100%. לכן, ברמת הוודאות הנדרשת, אני לא יכול לרדת ממנה. מה שאני יכול זה לעשות תרגילים על דרישות פורמליות. זה אני יכול לעשות. אוקיי? טוב, אז אחרי זה יש את רבה. רבה אמר לעולם תריו תרינינו, וראה רבי יוחנן דבריו של רבי מנחם ברבי יוסי בגירושין, ולא ראה במיטה. מה היא טעמה? מיטה אינה יכולה מכחשתו, גירושין יכולה מכחשתו. מה זאת אומרת? ברגע אם היא תגיד שהבעל מת,
אם הוא פתאום יגיע חי, היא לא תוכל להגיד שהוא מת.
כן, בדיוק. אבל אם הוא יגיד, הוא יגיע והוא יגיד, לא גירשתי אותך, היא תגיד, מה פתאום אתה שקרן? כן גירשת. אז היא לא נכנסת למבוכה כל כך גדולה, או לסיכון כל כך גדול. השאלה אם נאמין לה או לא, זאת עוד שאלה. אבל היא עצמה לפחות יכולה להתבצר בעמדתה, ואין פה איזשהו סיכון נורא גדול לזה שתפסו אותה על חם. אוקיי? אז לכן, אומר רבה, בעצם אני נשאר בתרי ותרי, וזה כן פירוש טוב לרבי יוחנן, מה שרבי תרגמה ביד אחד, אמרתי שזה קשה.
למה הוא לא אומר שרבי יוחנן את דבריו של תנא קמא, והסכים במשהו אחד ובמשהו אחר.
אם תגידי סברה כזאת, אז אולי הוא יגיד, תביא את הסברה. פה מצאו סברה לחלק. אז הפירוש הזה של רבה כמובן כן נכנס לדברי רבי יוחנן, כי כאן באמת הוא נשאר עם זה שזה תרי ותרי, לא אחד ואחד. אז מה שאמרתי קודם באבייה, שאני חושד שהוא מתרגם את רבי יוחנן, הכוונה הוא מוכן לקבל לדברי רבי יוחנן במקרה הזה, אבל בעצם הוא בא לחלוק על רבי יוחנן. רבה באמת בא להסביר, ולכן גם בלשונו אנחנו רואים שהוא אומר, ראה רבי יוחנן דבריו של רבי מנחם בר יוסי בגירושין ולא ראה במיטה. בלשונו אנחנו רואים שהוא בא להסביר את רבי יוחנן. כן, פה זה גם מוצג כך, אוקיי? שואלת הגמרא, מי חציפה כולי? היא מגיע הבעל ואומר, לא גירשתי אותה, והיא תגיד, כן גירשתי, כשהאמת היא שהיא לא התגרשה. אם האמת היא שהיא התגרשה, אז אין בעיה. אבל בהנחה שהאמת היא שלא, אז לא אכפת, היא יכולה לצאת מזה בחיים. ואמר רב אמנונה, האישה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת, חזקה אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה. אומרת הגמרא, נעימי לאיך דלי כעדין דקמסי אלה. אבל לאיך דלי כעדין דקמסי אלה, מעיזה ומעיזה. במקום שזה תרי ותרי, היא נסמכת על שני עדים. נכון שיש גם שני עדי נגד. היא אומרת, אלה שקרנים ואלה לא. היא לא יוצאת בצורה מדי בעייתית מהסיטואציה, ולכן במקרה כזה היא מעיזה, זה פחות נוגע אלינו. בכל אופן, זה ההסבר של רבה. הסבר שלישי,
רגע, לגבי רבה, קשה לי, אולי אני סתם מתפסת למשהו שהוא לא רלוונטי, אבל יש שכונסים אותה. אנחנו לא יודעים בוודאות שהיא משקרת, זה ספק מי מול בעלה. אז למה אני כונסת אותה? אפשר להגיד, יש פה ספק, אז נתאים שכונסים אותה, ולכן
איפה את רואה כנס? לא הבנתי, איזה כנס, איזה כונסים? מי זה כונס?
זה הופיע, הגמרא הביאה את זה בהמשך, לגבי זה שהיא תכחיש את בעלה.
נו.
אני מדבר רק על המונח הזה שקונסים אותה.
איפה? איפה את רואה קונסים?
שנייה, אני אבדוק את זה כתבתי מזה עוד רגע. לא, זה היה ביבמות.
זה לא פשוט שהדייקה אומין זה
פה בגמרא אני לא רואה קונסים. פה לא מדובר על כנס, אין פה שום כנס.
אז אולי ביבמות.
לא מדובר פה על שום כנס. הוא אומר, רבה אומר, זה מעיקר הדין, זה לא כנסות. רבה טוען, יש פה תרי ותרי. ולכן בגירושין אם ניסית תצא וזה הכל. במיטה אנחנו מאמינים לה בגלל שהיא לא יכולה להכחיש אותו. זאת אומרת, ברור שהיא די קמינסבה בעצם עומד הרי מאחורי זה. היא בעצם תבדוק היטב, למה? כי אם היא לא בדקה היטב היא יודעת שיש סיכוי שהבעל שלה יחזור, ואז היא נתפסה על חם. כן? וזאת סיבה להאמין לה. זאת סיבה כן להאמין לה, זה שהיא לא תוכל להכחיש. כי אם היא לוקחת סיכון, היא כנראה אומרת אמת. לא, לא מדבר על כנסות. מה?
יש לי בעיה עם הדייק אומינס, אבל כשלמדנו, עידית ואני למדנו שנה שעברה אצל הרב בס את הדינים האלה. וזאת, אני עדיין לא מבינה, כי נגיד אנחנו מדברים כרגע בעולם של חז"ל, אוקיי? עכשיו, מה אישה, סך הכל כולה אישה בעולם של חז"ל, אישה לא היו הרבה כוחות והרבה כלים, איזה, למה? כי ככה זה היה העולם.
לא, לא משנה, אז...
איזה כוחות, מעבר לזה, בית הדין לבית דין לא מצליח להשיג שני עדים שיאשרו את המצב לכאן או לכאן בצורה מדויקת. כל המניחה שבית הדין עשה את כל העבודה, לחפש את כל הראיות, למצוא את כל הפרטים וכולי. עכשיו, מה אישה יכולה לעשות מעבר, לדייק יותר ממה שבית דין, איזה כוחות, איזה יכולות או איזה אפשרויות יש לאישה,
למשל,
אני אתן לך... קודם כל יש לה יותר אינטרס מאשר לבית דין.
זה נכון, אבל מעבר לזה אני אומר...
חוץ מזה, נגיד יש לה משפחה חזקה שיכולה להפיל אותם.
לא, אני אומר, מעבר לזה...
זה דבר שבריא לה, אם בריא לה, אנחנו...
הנקודה היא כזאת, א', יכול להיות שזה בריא לה. וברגע שזה בריא לה, כי היא יודעת את זה באופן בלתי אמצעי. אז היא אומרת, מת בעלי. אבל מעבר לזה אני אומר, גם אם זה לא יקרה אף פעם, אז האישה באמת לא תינשא. אני אומר, בהנחה שאישה כבר הלכה ונישאה, כנראה שהיא מצאה איזושהי דרך להשתכנע. איך בדיוק? למשל, אולי היא מכירה את העד שאומר שמת בעלה, ולמרות שיש עד שמכחיש אותו, אבל היא במקרה מכירה את האנשים האלה, והיא יודעת שזה איש אמין וזה לא. בית דין לא מכיר אותם, והוא לא יודע, יש לו עד אחד מול עד אחד, אז הוא לא יכול להוציא פסק. אבל האישה מאמינה לו. עכשיו, אנחנו לא יכולים להוציא פסק על פי זה.
אם בית דין היה, מכיר את העדים, אז היה אפשר...
אולי כן, אולי כן. אבל אני אומר, אני מביא רק דוגמה, כי ההנחה, זה בדיוק הנקודה, יכול להיות שאישה שניסית בכל מקרה, למרות שאין ראיות, זה מקרה מאוד נדיר. 10% מכלל הנשים העגונות אולי עושות את זה. אבל באותם מקרים שזה קרה, חזקה, שאם זה קרה, כנראה היא מצאה איזושהי דרך לברר את זה, כי לא סביר שהיא תעשה דבר כזה ותיטול כזה סיכון, אם היא לא בררה את זה היטב. אם את צודקת שזה לא יכול לקרות, אז הנה חינמי, אז אף פעם אישה כזאת לא תלך ותנסה, והשאלה תהיה היפותטית. אנחנו מדברים על אותו מקרה שבו זה כן קרה. אז ההנחה היא שחזקה שבמקרה הזה היא כנראה מצאה דרך לבדוק את זה. ולמרות שלנו אין את הדרך הזאת, אנחנו לא יודעים, אבל היא ודאי לא תיקח סיכון כזה.
מה שהפריע לי, שזה כאילו מפילים את הכדור למגרש שלה, וכאילו כל האחריות עליה,
בית דין
לא לוקח אחריות לדבר כזה.
עוד פעם, לא מפילים שום אחריות.
אולי זה בדיוק מה שאתה אמרת קודם. תראי לך שהאישה ראתה את בעלה נכנס למערה עם מישהו, ההוא עם סכין, יוצא דם וכולי.
בדיוק.
בבית דין זה לא קביל, אבל האישה יודעת שהוא נרצח ויודעת גם על ידי.
בדיוק. הנה דוגמה מצוינת.
יש פה את המסלול הפורמליסטי של בית הדין. הוא לא יכול לסתות. יש לו פה הלכה אלטרנטיבית מחוץ לבית הדין.
לא, דוגמה מצוינת. האישה, יש לה דרכים לא פורמליות להשתכנע בזה שבעלה מת. כל עוד היא השתכנעה, אז בסדר, היא לקחה את הסיכון, אנחנו מניחים שהיא כנראה ידעה מה שהיא עושה. יכול שיתברר שהיא טעתה, אבל החזקה היא שהיא יודעת מה שהיא עושה. עדיין תאומים
זה בה, זה לא מתיר אותה, נכון? זה רק גורם לה לא לצאת, גורם
לרבנן. שאם היא הולכת להינשא, אבל את מבינה זה כבר גם מתיר אותה דה פקטו. ברגע שאישה באה ואומרת מת בעלי, אנחנו מתירים לה להינשא לכתחילה. לא רק שהיא ניסית לא תצא. למה? כי אחרי שהיא נישאה, זה כבר יעיד לנו למפרע שהיא כנראה בדקה. אז אין טעם מראש להגיד לה לא להינשא. מבינה?
אבל כאן אצלנו במקרה הזה של אחד ואחד, אנדרי וטרי, הדייק אומינס גורם לנו רק לא להוציא, לא גורם לרבנן להתיר אותה.
נכון, כיוון שפה יש אחד מול אחד. אז פה באמת אנחנו לכתחילה אומרים לה לא להינשא, והרי הגמרא שאלה למה. והגמרא אמרה רק משום עשר ממך לזוד שפתיים, באופן עקרוני גם לכתחילה היה מותר לה להינשא.
בגלל דייק אומינס.
נכון, רק בגלל שיש פה אחד מול אחד, והציבור הרי לא מכיר את הפרטים ואת הדינים והחזקות, ושעד אחד נחשב כמו שניים וזה, אז הוא יראה, יש פה עד מול עד, ובן דין מורה לה להינשא. אז לא, זה אנחנו לא עושים, כי זה יעשה בעיה חברתית. אבל עובדה שבאמת אם האישה נישאה, בית דין לא יוציא אותה. זאת אומרת, אין לבית דין באמת בעיה עם הדבר הזה. אנחנו רק בשביל חינוך הציבור, אנחנו אומרים לה לכתחילה, אל תינשאי.
וזה נכון גם בתרי ותרי, נכון?
מה זאת אומרת?
רב אסי
אומר. רב אסי אומר, את דיברת על הבעיה. הבעיה אמר בחד וחד, כי בתרי ותרי הוא לא מקבל את זה.
לא?
למה הוא עבר לחד וחד?
למה? בטרי וטרי, אבל גם הייתי אמרנו שאפשר
לשאול
את זה.
אז למה הוא עבר לחד וחד? למה תרגם הבעיה לחד וחד? כי הוא לא יסתדר עם טרי וטרי, הדינים לא מסתדרים. עכשיו אפשר לחשוב איזה משני הדינים, הדין של המיטה או הדין של הגירושין? אני מניח שהדין של המיטה. נכון? הדין של המיטה, שאם ניסית לא תצא, הוא אומר מה פתאום, היא צריכה גם לצאת. בטרי וטרי היא צריכה גם לצאת.
היא צריכה גם לצאת, אבל אנחנו אומרים שהיא לא תצא, למה? לכאורה למה היא צריכה לצאת? כי מחזיקים אותה כאש איש. כן,
אבל ראינו ש...
עכשיו ודאי כאווין זה בא, ומה שאמרנו שבוע שעבר, זה נכון, מערער את
החזיקה. בדיוק, זה קשור לשאלות של שבוע שעבר. כל הוויכוחים הגדולים שראינו ברב שמעון והכל, כי חזקה שאישה די כאווין זה בא זה חזקה ראייתית. השאלה נכון. אם היא יכולה להכריע טרי וטרי, שזה עוצמות ראייתיות מקסימליות לשני הכיוונים. זה השאלה שעומדת פה.
אז זה לא רב אסי, מה?
בסדר? רב אסי אמר, כגון דאמרי עדים עכשיו מת, עכשיו גרשה, מיתה לאיקה לברורה, גירושין איקה לברורה. דאמרין עליהם, איתה דאחי אבא, אך זה אילן גיטח. כן? תראי לי את הגט שלך. אם היא לא יכולה להראות את הגט שלה, זה מעורר ספק, ולכן גם אם ניסית תצא. לגבי מיתה, אין לנו איזושהי אינדיקציה שיש פה בעיה, ולכן אנחנו אומרים לה גם אם ניסית לא תצא. מה?
הוא מסביר את שיטת
רבא,
לא?
למה את שיטת רבא? לא. מסביר את רבי יוחנן. הסבר שלישי.
זה נראה כאילו זה מתאים למה שרבא אמר, שמדובר בתרי וטרי.
גם הוא מתאים, מסביר את רבי יוחנן בתרי וטרי, אבל ההסבר הוא אחר. בסדר? אז אלה שלושת ההסברים. לענייננו חשוב האחד ואחד, לכן זה רק הגמרא פה מבחינתי, זה רק לראות את ההקשר. עכשיו הגמרא אומרת, תנו רבנן, שניים אומרים נתקדשה, שניים אומרים לא נתקדשה, הרי זה לא תנסה ואם ניסית לא תצא. כיסו, הוסיפו את המקרה של התקדשה, וההתקדשה דומה לנתגרשה, למיטה,
סליחה. למיטה.
דומה למיטה, אז לגבי התגרשה אין חידוש, זה אותו מימרה כמו שרבי יוחנן למעלה. לגבי התקדשה זה כמו מיטה, בסדר? ועוד פעם הגמרא חוזרת, מה יש נראה, מה יש נוסיף.
זה יותר קל ממיטה, כי היא פנויה.
רגע, תרף נראה. ואז הגמרא אומרת, מה יש נראה, מה יש נוסיפה, מה ההבדל בין קידושין לבין גירושין? אמר הבעיה תרגמה בעד אחד. לשיטתו למעלה, גם כן בעד אחד. רק מה אנחנו צריכים עכשיו להבין? לגבי מיטה, אז הוא התבסס על אולה שאין דבריו של אחד במקום, זאת אומרת, כל מקום שמין התורה עד אחד הרי הוא כשניים. בקידושין אין את הדבר הזה. אז למה בקידושין בכל זאת זה כך? אז הוא אומר, עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה, תרוויו בפנויה כמה סעדי, שניהם מסכימים שהיא הייתה פנויה, אחד אומר שהיא התקדשה, אבל עד אחד לא מספיק לדבר שבערבה. פה החזקה היא חזקת פנויה. לכן בעצם היא לא, לכן אם ניסית לא תצא. כן, כי הייתה מדובר על קידושים קודמים, עכשיו היא הלכה ונישאה. אבל בא עד אחד ואומר שהיא כבר התקדשה קודם, היא הייתה מקודשת כבר, היא לא יכולה להינשא עכשיו. אבל כיוון שרק עד אחד, אז הוא לא יכול להפוך אותה לחזקת אשת איש, ולכן אם ניסית לא תצא. סייפה, עד אחד אומר נתגרשה, ועד אחד אומר לא נתגרשה, תרוויו באשת איש כמה סעדי, ועדה כמה נתגרשה, אבל אחד ואין דבריו של אחד במקום שניים, זה בדיוק ההסבר שראינו למעלה, כן? זה רק חוזר על עצמו. Okay. יש פה שאלה למה בנתקדשה לכתחילה לא תינשא? זה לא מוסבר פה. אני מניח שהכוונה אותו דבר. כן? כדי שלא יאמרו כן, לזות שפתיים על העניין הזה, כן. רב אשי מביא עוד הסבר, רב אשי אמר לעולם טרי וטרי ואיפוך, שניים אומרים ראינוע שהתקדשה ושניים אומרים לא ראינוע, קיצור גם הוא אומר על טרי וטרי, בסדר, לא חשוב כרגע הפרטים, גם הוא מדבר על טרי
וטרי. אבל הם לא אומרים לא התקדשה, אלא לא
ראינוע. נכון, לא ראינוע שהתקדשה, אבל זה באמת, זה מדינה ספציפי, לענייננו מה שחשוב זה שרב אשי לא מקבל את ההסבר של הבעיה שתרגמה בחד וחד, אלא הוא משאיר את זה בשניים ושניים, עכשיו זה אפשר להבין בשתי צורות. או שהוא לא מקבל את הדין של הבעל, שבאחד ואחד זה ככה באמת, ואז אפשר אולי להסביר שבאמת מה שהוא לא מקבל לבשי, זה בדיוק את הנקודה שהקשיתי למעלה. שגם אם התורה מאמינה לעד אחד, ובמצב כזה הוא נחשב כמו שניים, זה הכל כשאין עד מולו. אבל אם יש עד מולו והמציאות לא ברורה, איך אתה יכול להגיד שהתורה מאמינה לעד אחד כמו שניים? ולכן רבשי לא מקבל את התרגום של הבעיה שיכול להעמיד את זה באחד ואחד. אפשרות אחרת להגיד שאיכשהו נסביר את הבעיה, אז אולי גם רבשי מסכים. אז למה רבשי לא מקבל את ההסבר של הבעיה? כי זה לא נכנס ברבי יוחנן פשוט. או במקרה הזה זה בברייתא. כי בברייתא כתוב שניים אומרים ושניים אומרים. אז הבעיה פתאום מתרגם בעד אחד. בסדר? אז רבשי אין לו בעיה עם התרגום ההלכתי של, של הבעיה, אבל הוא אומר, זה לא נכנס בלשון הברייתא ובלשון רבי יוחנן. אוקיי, עכשיו תוספות, פה במקום, דיבור המתחיל יחי, אז הוא דן קצת בשאלה שמה של יבמות, עד אחד אומר בא, עד אחד אומר לא בא, הוא אומר בעצם, מדובר פה שהם באו בזה אחר זה. בסדר? אז לכן, זאת אומרת, במקום, במקום שעד מגיע מול עד אחר בו זמנית, אי אפשר להתייחס לעד שאומר מת בעלה כאילו שהוא שניים. בדיוק הקושי שדיברתי עליו למעלה. אבל... מה? לא שומע?
רק אם זה דרבנן.
רגע, תרף נראה. תרף נראה. אז אם באו שני העדים ביחד, אומר התוספות, אז זה הבעיה לא אמר שהעד שאומר מת בעלה הוא כמו שניים. למה? כנראה הסברה זה מה שאמרתי למעלה. ההוכחות מהגמרות זה הוכחות מהגמרות, אבל מה הסברה מאחורי זה? הסברה מאחורי זה היא שעובדתית לא השתכנעתי שהבעל מת. יש פה אחד מול אחד. אתה לא יכול להתייחס לזה פורמלית ולהגיד האחד הזה הוא כמו שניים וזהו. תכלס 50% שהבעל חי. איך אפשר להתיר לה להינשא בדבר כזה? אבל במקרה שהתירו לה להינשא ועכשיו בא עד אחד ואומר שלא, במצב כזה אם נישאת לא תצא. וזאת שאלה מעניינת למה. כי אם באמת הסיבה שתוספות סוכם מפשט הגמרא היא זאת שאי אפשר ללכת עם הפורמליסטיקה, למה זה שהיה פסק בית דין לפני שהגיע העד השני משנה משהו? תכלס עכשיו אתה שואל אותי, הבעל מת או לא מת? לכאורה ספק, אותו ספק. אז מה זה משנה? למה לא תצא?
זה
מה
שאמר
גם רב מנחם,
מה שקוראים, לא?
היא
יצאה מחזקה הזאת,
עברה
מחזקה הזאת.
מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו בעצם אומרים כך.
היא לא
תצא ביתרה. ברגע שהיה פסק דין, הפסק דין הרי היה מוצדק, נכון? לזמנו. אמת לשעתה, כמו שקוראים היום בבתי המשפט. אוקיי? אז הפסק דין היה נכון לזמנו, כי אז היה רק עד אחד שמת בעלה, ואת זה מקבלים. עכשיו היא נישאה. עכשיו בא עד אחר ואומר לא לא, בעלה לא מת. עכשיו הוא מעורר ספק, אבל אחרי שהוא מעורר ספק, כרגע יש כבר חזקה שהיא נשואה לשני. ברגע שהיא נשואה לשני, מי ספק לא תצא. אז נכון שברמה העקרונית אתה שואל אותי מה הסטטוס של הבעל, אני אומר אני לא יודע. אם האישה רוצה להישאר נשואה, אם הדייקה הוא מין סבא שלה, רוצה להישאר נשואה, אנחנו לא נחייב אותה לצאת. היא בחזקת, היא בחזקת אשתו של השני, עכשיו התעורר לנו איזשהו ספק, אנחנו אומרים, תראי, לנו יש ספק, את רגועה, את חושבת שאת יכולה להישאר לחיות איתו, בסדר גמור, רק את יודעת שאם יחזור הבעל, מצבך יהיה עגום מאוד, יחזור הבעל הראשון, אוקיי? זה הכל, אם את די כאומין סבא, אז בסדר. במקרה שבאו שני העדים בהתחלה, אנחנו מלכתחילה לא נתיר לה להינשא, אוקיי? זה מה שתוספות אומר, ועוד הוא מוסיף, שזה הכל כאשר מדובר בעד שקשר רק מדרבנן. וזאת שיטת התוספות, שעד אחד בעדות אישה, רק רבנן יכשירו אותו, זה לא מדין תורה. אבל בעד אחד של סוטה, למשל, ששם לומדים מהתורה עצמה שהעד הזה קשר, שם באמת העד הזה הוא כמו שניים, אפילו אם יש עד שמכחיש אותו ישירות מולו. וזאת באמת שאלה מעניינת למה. כי הדילמה הזאת שאמרתי קודם, גזירת הכתוב אומרת שאם יש עד אחד הוא נשף כמו שניים, אבל אם יש עד אחד נגדו, אז אין לי אפילו עד אחד, אז על זה גזירת הכתוב לא דיברה. הרי אין לי אפילו עד אחד במצב כזה. יש לי עד אחד בהכחשה. השאלה ששאלתי קודם נכונה לגבי עד של סוטה, גם אם הוא דאורייתא, אז מה אם הוא דאורייתא? אוקיי? אלא מאי, ששם באמת השאלה לעניין מה אנחנו אומרים את זה. לגבי העד של הסוטה, הרי מה שאנחנו אומרים זה שהיא תשתה את המים. לכל היותר, המים יבררו שהכל בסדר. אז פה אנחנו מתירים לה להינשא, זה משהו אחר. מבינות? לכן אני חושב שבכל זאת אפשר להבין את התוספות. תוספות באמת חולק על, הוא מוציא את הגמרא מפשוטה, כי הוא לא מוכן לקבל שעד אחד שנסתר חזיתית מעד אחר, אנחנו נלך עם הפורמליזם הזה שהעד הזה נחשב כמו שניים. כי אין לי עד אחד, זה עד אחד בהכחשה. עד אחד הוא כמו שניים כשיש לי עד אחד. אבל כשהעד הזה מוכחש, אז אין לי עד אחד, אז זה לא שניים. בסוטה לעניין המים המערערים, בסדר, עכשיו אנחנו ניתן לה לשתות, והמים כבר יעשו את פעולתם. זה לא הבעיה. אוקיי?
למה זה לא בעיה? זה
מה הבעיה?
זה שמגבילים את פניה, זה כמו
להרוב אותו. אוקיי, אבל עדיין, זה התורה אמרה שאנחנו מתייחסים לעד הזה כמו שניים, כשהמים יגרמו לזה שהיא תצא זכאית, אז גם יחזור הכבוד שלה גם. אז יראו שלא היה בזה שום דבר, והכל בסדר. אוקיי? למרות שיש פה כינוי...
היא תחזור בשמחה לבעלה שגרם לה...
אגב, למרות שיש פה כינוי... לא, לא, יש פה...
היא מגלת לבן וכו'.
יש פה כינוי סתירה, אל תשכחו. גם אם בסוף היא לא... בסוף היא לא עשתה מעשה, אבל כינוי וסתירה היה פה, צדיקה גדולה היא לא הייתה. אוקיי? לכן זה בכל מקרה צריך להבין. נכון? היא לא הגיעה למעשה עבירה. בסדר? טוב, בכל אופן, זה, הסוטה זה לא הנושא שלנו כאן.
טוב, שוב, השלווה ושלום בבית הזה, כנראה אחר כך גם לא ימשיך.
בסדר, אז ייפרדו. בכל אופן...
אני בטוחה בכלל. את מדברת, את עושה את
הכרוניזם. יש בזה משהו גם, כן. טוב, בכל אופן, לענייננו, למה באמת יש הבדל בין אם העד הגיע אחרי פסק הדין או לפני פסק הדין? אז הפניתי אתכן איך קוראים לו?
לרב
דוד, כן, רב דוד פוברסקי. הדובית פובסקי, איך הוא מסביר? הוא אומר, והגדר בזה, דאיך שהוא נאמן מדאורייתא, הרי הוא כשניים באמירתו גרידא. ולכן, אפילו שיש אחר המכחישו בבת אחת, אפילו אחי, כיוון שלזה מן התורה כשניים ולא לחברו, משום אחי נאמן. מה שאין, כן, איך דנאמן רק מדרבנן, הוא כגון שאומר מת, דמין התורה אינו נאמן, דאבי דבר שבערבה, כן, זה רק תקנה דרבנן. אם כן, כל מה שנעשה כשניים מדרבנן שייך רק בזה אחר זה. דאחר שקיבלנו דבריו והיתרנו האישה, אז נחשב כשניים, ולא מאן ניתו עד אחד להכחישו. אבל קודם שיתירו על פיו, הרי הוא עדיין רק עד אחד. ולכן אם יבוא עד אחר בבת אחת ויכחישנו, הווה לעד אחד בהכחשה, כיוון שעדיין אינו כשניים, בדיוק מה שאמרתי קודם. יש לי עד אחד בהכחשה, עד אחד בהכחשה הוא לא כשניים. מה שאין כן, איך שנאמן מן התורה כגון בסוטה, דאז אבל הם מצד עצמו כשניים. אין חילוך בין בבת אחת לבזה אחר זה.
מה הוא חדש מתוספות? זה פשוט להגיד מה שאמרתי.
לא, אני חושב שיותר מזה. הוא בעצם רוצה לומר מה שאמרתי קודם.
מה
מה שהגמרא אומרת זה פורמליזם. עד אחד נאמן, אז אנחנו עושים אותו כשניים. הוא אומר, זה יפה מאוד. אבל העד הזה הוא עד אחד בהכחשה. אז אין לך אפילו עד אחד. אז איך אתה יכול לעשות אותו כשניים? אתה צריך להציע הסבר איפה הפורמליזם נפל. הפורמליזם נפל בגלל שהעד הזה הוא לא עד אחד, הוא עד אחד בהכחשה. עד אחד בהכחשה לא נעשה כמו שניים. אני קודם כל בודק אם יש לי עד אחד, ורק אחרי זה אני הופך אותו לשניים. לא שאני קודם הופך אותו לשניים ואז מעמת אותו מול העד שמכחיש אותו. עכשיו זה הכל בעד שמדרבנן הוא נאמן כמו שניים. אבל בעד שמדאורייתא הוא נאמן כמו שניים, הוא נאמן כמו שניים מעצם דיבורו. מעצם דיבורו כמו שניים, וגם אם יש עד אחד נגדו, זה שניים נגד אחד. מה קורה בדרבנן כשכבר היה פסק דין? כשכבר היה פסק דין, נדמה לי שצריך לנסח את זה עכשיו ככה. בעצם זה בכלל לא נכון שהעד הזה נחשב כמו שניים. הוא נחשב כמו אחד, אבל בית דין פסק על פיו. וזה בסדר, כי עד אחד בעדות אישה אפשר לפסוק על פיו. ברגע שבית הדין פסק זה נחשב כמו שניים. לא העד נחשב כמו שניים. העד בכלל לא נחשב כמו שניים, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. אלא הפסק של הבית דין, למרות שהוא ניתן על פי עד אחד, זה פסק מוחלט, כמו פסק שניתן על פי שניים. עכשיו כשיבוא עד אחד, אנחנו לא מוכנים לקבל אותו. הבעיה היא לא העד מול העד, הבעיה היא העד מול הפסק. זה מה שהוא רוצה לומר, אני חושב שזה מה שהוא מתכוון לומר.
כן, רגע, אבל אם בהכחשה יבואו שניים, אחרי שבית דין יתירו אותם, אז יחשב
תראה אותו? עוד פעם, בהכחשה...
אם יבואו, לא רק לא עד אחד להכחיש את העד הראשון, אלא שניים.
אז מה, מה זה? שם זה לא משנה. שם זה לא משנה.
יחשב תרי או תרי?
ברור. בגלל שגם אם בית הדין התיר אותם, אז יש לזה כוח של שניים, אבל עכשיו באים שניים נגד.
אבל
אם
הוא
היה
מתנה אחד מדאורייתא, שהוא אחד שנחשב כמו שניים, אבל יבואו שניים להתיר או להגיד שלא...
אז זה יהיה בעיה, לא, אז יחזור, אז יהיה תרי ותרי.
אז יהיה תרי ותרי ומה?
תרי ותרי, מחזירים לדיני תרי ותרי, כל מה שאמרנו עד עכשיו.
אבל אפשר לראות את תוספות להבין שזה באמת, יש לי עד אחד, ואז כמו שרבי מנחם בר יוסי אומר, יש לי עד אחד, עכשיו בית דין העבירו אותה לחזקת אשת איש, או לחזקת פנויה מותרת להינשא, ועכשיו כשבא עוד עד, אז יש לי ספק, אני הולכת לפי חזקה. אם ככה, אז כששני עדים מגיעים, זה לא יעזור, זה לא יעזור לי.
אני אומר שבכל מקרה זה לא יעזור כשבאים שני עדים, מה זאת אומרת? ליגה, ההסבר שלך הוא הסבר אפשרי. זה ההסבר שראינו שם בפסקי ריד, נדמה לי, נכון? שהוא אומר שהחזקה שלה השתנתה. בעיה שהחזקה השתנתה, לכן השניים הבאים בעצם מתמודדים נגד חזקה. אבל פה אני אומר, לא צריך להגיע לזה. אני אומר, בלי קשר לזה שהחזקה השתנתה. בעיה שבית הדין פסק, הפסק הוא כמו פסק על פי שניים, כי פסק זה פסק. ולהוציא מפסק של בית דין, עד אחד לא יכול. אבל שני עדים כן יכולים להוציא מפסק של בית דין.
לא,
שנייה,
לא, עוד פעם, שנייה. אם היה, כשיש לי עד אחד, אז יש לי מצב של ספק, ואז אני הולך לחזקה. אבל כשבאים אחר כך שני עדים, אז אני בכלל לא במצב של ספק. יש לי שני עדים, לעומת עד אחד, אני בכלל לא הולך לחזקה.
אבל העד הזה, אבל כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי הוא כשניים, ובית הדין פסק על פיו, אז עכשיו יש לך שניים ושניים.
זה אם אני מבינה את זה ככה, אבל אם אני הולכת לפי תוספות שבעצם יש לי עד אחד, עכשיו בית דין מוציא אותה מחזקת, כמו שרבי מנחם בר יוסי אמר, הוא מוציא אותה מחזקת אשת איש, והיא בחזקת פנויה או מותרת להינשא, ועכשיו שבא לי עוד עד, אז אני במצב של ספק, אני חוזרת לחזקה האחרונה שהיא הייתה, לא, שזה
מבין, אבל, אני מבין, אבל...
אבל אם אני...
אני מבין מה שאת אומרת, זה ברור.
אז אני בכלל במצב של ספק, אני לא מגיעה לזה.
אני מבין, אבל הבעיה היא שאת לא מתאימה למה שאומר הבעיה בעצמו. הבעיה בעצמו תולה את זה בזה שעד אחד הרי הוא כשניים. אנחנו מדברים הרי בשיטת הבעיה. הבעיה מבסס את זה על זה שכל מקום שמין התורה עד אחד הרי הוא כשניים. אז אי אפשר לדבר על מצב של ספק שבית הדין רק מעביר אותה חזקה. קודם כל צריך להבין שהעד הזה נחשב כמו שניים. אני רק רוצה לטעון שלפי התוספות, בהסבר רב דוד פוברסקי, מה שהאמין התורה עד אחד כשניים, הכוונה לפסק דין שניתן על פי עד אחד. פסק דין שניתן על פי עד אחד, זה פסק, הרי ההיגיון, יש היגיון משפטי בזה. שבית הדין פסק, מה אכפת אם פסק על פי עד אחד או על פי שניים? כרגע הפסק זה מה שקבע את המצב המשפטי. אז לכן בכל מקום שהאמין התורה עד אחד, הוא נחשב כמו שניים. הוא נחשב כמו שניים במובן הזה שבסך הכל בית הדין פסק, ופסק הוא פסק מוחלט. בשביל להוציא מפסק מוחלט לא מספיק להביא עד אחד. צריך להביא שניים. בסדר? אפשר היה להגיד את מה שנועה אומרת, אבל אני לא חושב שבדברי הבאי זה ייכנס.
כן. אבל עדיין,
הרב
דוד פוברסקי, הוא לא אומר כלום חוץ מלהגיד שהוא פשוט מגדיר את עד אחד מדרבנן ועד אחד מדאורייתא, אין פה שום סברה.
לא, נכון, לכן
אני... מה הסברה? זה רק פשוט הגדרה שהוא רואה כתוצאה מהמציאות.
נכון, לכן אני הוספתי את הסברה הזאת שאני חושב שמה שבעצם עומד מאחורי זה, זה שלפסק הדין יש מעמד של שניים, לא לעדות של העד האחד. אבל בעד אחד שנאמן מדאורייתא, אז העד האחד בעצמו נחשב כמו שניים. בלי קשר לשאלה שפסקו דין על פיו. לכן אפילו אם זה קורה בו זמנית, והוא מוכחש מעד אחר, עדיין אנחנו נתייחס אליו כמו שניים. וההסבר לזה, גם שאלה גדולה למה, ההסבר לזה אני חושב שבגלל שבסוטה, בעצם אנחנו לא עשינו פה משהו שהוא בלתי הפיך. בסך הכל המים יבדקו את זה ותצא האמת לאור.
רציתי
להעיר,
לא יודעת אם אני
הבנתי,
אם אני מבינה נכון, אבל יש פה קצת שינוי מהנוסח של הברייתא, שהם מתייחסים למצב שהיא כבר ניסה, והם מתייחסים למצב אחרי הפסק. הוא יכול להיות כבר, עדיין לא ניסה, אבל כבר מצב...
נכון. ברגע שהתירו אותה,
אז
אפילו אם היא לא
ניסה... כן, זה פסק הדין, אוקיי. זה יהיה נפקא מינה בין ההסבר של נועה להסבר שלי. כי אצל נועה היא צריכה לכאורה, אם כי היה מקום לדון, יכול להיות שהחזקה משתנה אחרי הפסק. לא צריך להינשא בפועל. האם אני רוצה להגיד שהיא בחזקת נשואה לשני, זה כמובן רק אחרי שהיא כבר מתחתנת בפועל. לשיטתי ברור שמספיק הפסק. בסדר? אוקיי. עכשיו יש את המשנה ביבמות, אני רוצה עוד להספיק את הנקודה הזאת היום. יש את המשנה ביבמות עם כל הקטסטרופות. האישה שהלך בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה מת, הגמרא מסבירה שמדובר בעד אחד, באו ואמרו לה מת בעלך וניסית. ואחר כך בא בעלה, כן? בא הרוג ברגליו. תצא מזה ומזה, וצריכה גט מזה ומזה, ואין לה כתובה, ולא פירות, ולא מזונות, ולא בלעות, ולא על זה, ולא על זה. ואם נטלה מזה ומזה תחזיר, והוולד ממזר מזה ומזה, ולא זה וזה מתמלה, ולא זה וזה זכאים, לא במציאתה, ולא במעשה ידיה, ולא בהפרת נדריה. הייתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה, ובת לוי מן המעשר, ובת כהן מן התרומה, ואין יורשים של זה, ויורשים של זה, יורשים את כתובתה. בקיצור, קטסטרופה מושלמת.
זה מה שמבטיח,
בדיוק. חלק מהדברים האלה הם מעיקר הדין. חלק אחר זה מתוך חומר שהחמרת עליה בתחילתה, הקלת עליה בסופה, או הפוך. בסופו של דבר, זה יכול להיות שחלק מהדברים לפחות, זה רק חומרות דרבנן, כדי שאישה תבין מה היא עושה כשהיא מחליטה להינשא, ואז זה דווקא יאפשר לנו להתיר לה להינשא. המטרה הזאת בעצם מיועדת כדי לעשות מצב שאישה תוכל בדיוק להינשא. זה כמו שדיברנו על משום נעילת דלת שאנחנו מקילים את חייו של המלווה. למה? לכאורה זה דופק את הלווה. תשובה היא לא. כי אם אנחנו מקילים את חייו של המלווה, אז הוא יותר ייתה להלוות. אם אתה תקשה עליו לגבות את ההלוואה, הוא פחות ילווה. אז מה ירוויח הלווה? הוא לא ימצא מלווים שילוו לו. אוקיי? אז גם פה אותו דבר. אנחנו אמנם מחמירים עליה חומר גדול בסופה, אבל זה בסופו של דבר יוצא כולה בתחילתה. היא יודעת שאם היא בררה וזה באמת הבעל מת, אז אין שום בעיה, לא צריך לפחד מכלום, הרי הבעל מת וכל זה לא יקרה. אבל אנחנו גורמים לה לבדוק טוב טוב שבאמת זה המצב, ולא להינשא וליצור פה את כל הבעיות הקטסטרופליות האלה. אז הגמרא מעמידה שמדובר פה ביד אחד, אני לא נכנס פה לכל השלבים. בסופו של דבר הגמרא שואלת, היא גוף המנה, בהתחלה, סליחה, אולי עוד בכל זאת משהו אחד להשכלה הכללית אי אפשר. הגמרא אומרת, כן, על מה יד אחד מאמן וכולי, אלא סברה היא, מאיפה, למה היא נאמן, למה היא יכולה להינשא? מידי דעה והחתיכת ספק של חלב, ספק של שומן, ואת היד אחד, ואמר בריא לי, דשומנו, דמאמן. בסדר? בעצם מדובר פה בעד אחד נאמן ביסורים, יש לי ספק, בא עד אחד, עד אחד נאמן ביסורים. אז אומרת הגמרא, עד אחד בעדות אישה, זאת הסוגיה היסודית של עדות אישה, צריך להבין, זו סוגיה מאוד יסודית. הסוגיה היסודית של עדות אישה זה יבמות פחת. ושם הגמרא שואלת, מאיפה לומדים שהעד הזה קשר? אז אומרת הגמרא, מה הבעיה? עד אחד נאמן ביסורים. אז זה כמו כל איסור אחר. אומרת הגמרא, מי דמי? התם לא יתחזק איסורה, אחר יתחזק איסורה דאשת איש. ואין דבר שבערבה פחות משניים. פה יש שני נימוקים שונים, והראשונים והאחרונים מתלבטים מאוד קשה איך להבין את זה. אני אומר את זה כי זה להשכלה כללית מאוד חשוב להכיר את זה. לענייננו פחות קריטי, אבל זה חשוב. כי הגמרא מעלה פה שני נימוקים. נימוק אחד, מה אתה משווה לי דבר שבערבה? לאיסור. איסור, האם זה בשר חזיר, מותר או אסור לאכול, זה עד אחד מספיק. או חלב ושומן. אבל בדבר שבערבה צריך שני עדים. לומדים דבר דבר מממון, שבדבר שבערבה צריך שני עדים. מה זה ההתחזק איסורה עושה פה? למה זה חשוב? מעלים פה עוד נימוק, שבאישה, הרי אנחנו באים להתיר אישה שהייתה בחזקת אשת איש. עכשיו, כשאתה יוצא נגד חזקה, צריך שני עדים. לא מספיק עד אחד. אם יש לך ספק חלף ספק שומן, ואין לך שום חזקה, מספיק עד אחד, הוא יכריע את העניין. אבל באישה יש חזקה שהיא הייתה אשת איש. שם צריך שני עדים. הנימוק הזה מניח שאין הבדל בין דבר שבערבה לאיסור. כל השאלה זה אם יש חזקה או אין חזקה. אם תהיה חזקה באיסור, נגיד חתיכה שהייתה מוחזקת להיות מותרת, ועכשיו בא מישהו ואומר מה פתאום החתיכה הזאת נטרפה, בסדר? פה יצטרו שני עדים. עד אחד נאמן באיסורים נאמר רק שאין חזקה קודמת. שיש חזקה קודמת צריך שני עדים. לפי התפיסה הזאת אין הבדל בין דבר שבערבה לאיסורים. כל השאלה זה אם באים להוציא מחזקה ואז צריך שני עדים, או שאין חזקה ואז עד אחד מספיק, גם בדבר שבערבה וגם באיסורים. לפי הנימוק השני של דבר שבערבה, אז יש הבדל מהותי. בדבר שבערבה צריך שני עדים, באיסורים מספיק עד אחד. ועכשיו צריך לדון מתי. בדבר שבערבה צריך שני עדים כשיש חזקה, או בדבר שבערבה צריך שני עדים תמיד. לא ברור, על כל הדברים האלה יש מחלוקות, ראשונים ואחרונים.
אם יש, ואם זה לא דבר שבאיבה ויש חזקה.
אם זה, אותו דבר, גם ויכוח. אם זה לא דבר שבאיבה ויש חזקה, יש שיטות בראשונים שצריך שני עדים, בראשונים ובאחרונים. רק שאתה לא מוציא מחזקה, אתה סתם פושט ספק, אז אתה יכול להגיד, זה לא יותר גרוע מבן אדם שאומר בריא לי. אז בא עד אחד ואומר בריא לי, זה ספק. אבל אם יש חזקה נגד, אתה לא יכול להגיד בריא כנגד חזקה. לא יכול לשנות חזקה מכוח טענת בריא. אתה צריך שני עדים בשביל לשנות חזקות. ואז זה הוויכוח גדול, בקיצור. הוויכוח הוא בשאלה, גם באיסורים, האם כשיש חזקה גם מספיק עד אחד או צריך שניים, ובדבר שבערבה, ברור שכשיש חזקה צריך שניים. הוויכוח הוא בשאלה כשאין חזקה, אבל מדובר בדבר שבערבה, האם גם שם צריך שניים, או ששם זה כמו איסורים ומספיק עד אחד. אוקיי? אז כל השיטות האלה קיימות, אני לא נכנס עכשיו אליהם. לענייננו, בשורה התחתונה, הגמרא אומרת לכן, זה לא יכול להיות, זה לא דומה לדבר שבערבה, או זה לא דומה לאיסורים, סליחה, או בגלל שיש פה חזקה, או כי זה דבר שבערבה. ואז אומרת הגמרא, מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה, הקלת עליה בתחילה. לא לחמיר ולא להקיל, שואלת הגמרא, אז אל תחמיר ואל תקל, משום עיגונה, כאילו ברבנן. אנחנו רוצים להקל משום עיגונה, לא להשאיר אותה עגונה. אבל הדרך היחידה שלנו לוודא שבאמת אפשר להקל עליה, זה להחמיר עליה מאוד בסופה. עכשיו, בעניין הזה, אנחנו רואים שזאת חזקת דייקה ומינסבה. זה מה שנקרא חזקת דייקה ומינסבה. שמתוך חומר שאתה מחמיר עליה בסופה, היא מאוד תדייק לפני שהיא הולכת להתחתן, ולכן אם היא התחתנה, אז כנראה אפשר להאמין לה. עכשיו, החזקה הזאת...
אבל למה להגיד מתוך חומר שהחמרת עליה בתחילתה, הקלת עליה בסופה.
אני הקלתי עליה. כי אני רוצה להקל עליה שהיא תוכל להינשא.
נכון.
וככה היא לא תינשא אף פעם. היא לא תינשא אף פעם.
האם
שאלה רציתי
להגיד
על
לא
איזה
זה הולך ביחד עם די
זה דף צדיק ג' הזכרתי, אני חושב, בדף, המאירי טוען שהסוגיות חלוקות. בדף צדיק ג' תולים את זה במילתא דאבידא לאיגלולי. מה זאת אומרת? כשהיא אומרת שמת בעלה, הרי אחרי שנים זה יתברר בסוף אם הוא מת או לא מת. או שהוא יגיע בעצמו, או שיבואו עדים שהוא חי באוסטרליה, או אני לא יודע מה, אבל מתישהו זה יכול להתברר, סיכוי סביר. יכול להתברר. במצב כזה, אז האישה לא תשקר, האישה תבדוק עד הסוף. השאלה, המאירי למשל טוען שזאת חזקה אחרת. זה חולק על דייקה ומין סבא. הרמב״ם מביא רק את החזקה ההיא, ולא את זאת. והאחרונים דנים למה הוא מביא רק את ההיא. יש מקום בהחלט להגיד את מה שעידית רמזה כאן, אולי זאת אותה חזקה בניסוח שונה. הרי מה בעצם כתוב פה? מה שכתוב פה זה שזה דבר שעשוי להתגלות, ואם זה עשוי להתגלות תראה איזה ברוך הולך להיווצר פה, החומר שהחמרת עליה בסופה, ובדיוק בגלל זה היא די קרוב מן סבא. בסדר? כל האפשרויות האלה קיימות, עוד פעם אני לא נכנס לכל השיטות האלה כי זה לא נוגע אלינו. אני רק רוצה שנקבל בכל זאת איזושהי השכלה כללית, כי אנחנו ניפגש בסוגיה הזאת של עדות אישה גם בהמשך, אז זה כבר הזדמנות קצת להכיר אותה. בכל אופן לענייננו, תוספות שמה ביבמות אומר שזה דין דרבנן, ראיתם אותו, נכון? נראה לריד, אלית לו למי מרנן סעדת דייקה ומינסבה ונאמן עד אחד בכך מן התורה. אלא מתקנת חכמים הוא דנאמן. ואין זה עקירת דבר מן התורה, כיוון שדומה הדבר הגון להאמין, כמו שאפרש לקמן, שבדבר שיש קצת טעם מוסמך, לא חשי ווקר דבר מן התורה. בפשט לשונו, אגב, זה בסוגריים אני אומר, בפשט לשונו נראה שמותר לעקור דבר מן התורה במקום שנראה בעינינו הדבר הגון, שזה מאוד מוזר. הרי חכמים תמיד... הרי חכמים תמיד... שנייה. רגע, שנייה. כשחכמים, הרי ברור שהחכמים כשהם באים לעקור דבר מן התורה, זה נראה להם הגון לעשות את זה. זה ברור, הם לא עושים את זה סתם. אז מה הוא מתכוון לומר פה? אז תמיד אפשר לעקור דבר מן התורה. לי נדמה שמשהו מתכוון למה שאני אמרתי קודם. כיוון שנראה לנו הגון להאמין, הכוונה שהעובדתית זה ודאי נכון, כל הבעיה שנשאר רק בעיה פורמלית, שבדבר שבערבה צריך שני עדים, במקום כזה זה לא נקרא כל כך לעקור דבר מן התורה. זה מה שהוא מתכוון לומר. לא שכיוון שזה נראה לנו הגון אז מותר לקרוא דבר מן התורה, לא, כיוון שנראה לנו הגון להאמין עובדתית, אז העקירה הפורמלית של דבר מן התורה היא לא נוראה כל כך, כי עובדתית אני לא מתיר אשת איש לשוק. נדמה לי שזה מה שהוא מתכוון לומר. רש"י על המשנה בעמוד ב' שם בפיזיין עמוד ב' עמוד הקודם, גם כן משתמע ממנו שזה דין דרבנן, אתם רואות? כשאר אשת איש שזינתה דאח לה ונוסי, ואף על גב דהמנו רבנן לעד אחד באישה, משום עיגונה. רואים? זאת אומרת, בעצם זה דין דרבנן. גם רשי וגם תוספות, רשי בשבת בקוף ממי גם אומר אותו דבר, לעדות אישה, שם מדובר על עד מפי עד. עד מפי עד נאמן לעדות אישה, אז אומר רש"י, לומר לאישה מת בעלך, דאקילו ברבנן משום איגונה. עוד פעם, הקלה דרבנן. וכל דמקדש, הדתא דרבנן מקדש, והפקו אי רבנן לקידושין מיני. מה זאת אומרת? אז רש"י מסביר כאן, רש"י מסביר כאן עוד צעד נוסף, זה כבר חידוש מול כל מה שראינו עד עכשיו. רש"י בעצם אומר, נכון שזה רק דין דרבנן להאמין לעדות אישה, לעד אחד בעדות אישה, אבל כיוון שיש לנו כלל שכל מי שמקדש, הדתא דרבנן מקדש, בעצם, ההסבר המקובל, למרות שבעיניי הוא לא מדויק, אבל ההסבר המקובל זה בעצם כל קידושים הם קידושים בתנאי. הם בתנאי שהרבנן יסכימו. הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. זאת אומרת, בתנאי שמשה וישראל, הכוונה נסיגי ישראל, החכמים, מסכימים. אז אם חכמים לא מסכימים, אז הקידושים נעקרים, כי הרי הם היו בתנאי שחכמים יסכימו. אז לכן בעצם חכמים יכולים לעקור קידושים למפרע. חכמים כמובן, בדרך כלל הכוונה לבית דין הגדול שבדור או משהו כזה, לא נכנס עכשיו השאלה לאיזה חכמים מדובר. אבל זה המנגנון של אפקעינו רבנן לקידושין מיני, או קודם מקדש, דתא דרבנן מקדש. אוקיי?
אבל אם רבנן הסכימו את הקידושים האלה, אז למה צריך לקנוס אותה בכל הדברים שהיה כתוב שם בימנו?
רגע, רגע, שנייה, לפני הקושיות, קודם אני אסביר. ואז מה שבעצם רש"י אומר זה ככה, אנחנו בעצם מאמינים לעד האחד הזה מדרבנן. עקרנו את דין התורה. אוקיי? אבל אתם שואלים איך זה יכול להיות? הרי מדאורייתא היא אשת איש. אנחנו יכולים להתיר אשת איש להינשא מדרבנן? איך זה יכול להיות? אומר רש"י לא. כיוון שלחכמים יש סמכות בקשר לקידושין להפקיע, אז התקנה שהם עשו בעצם הפקיע את הקידושין, ממילא, למרות שזה רק תקנה דרבנן, היא מועילה במישור דאורייתא. עכשיו היא כבר לא אשת איש גם מדאורייתא. כי אחרי שהקידושין הופקעו היא כבר לא אשת איש. רק לעשות את ההפקעה הזאת זה תקנה דרבנן. אנחנו רוצים להאמין לעד האחד הזה, ואז כתוצאה מזה אנחנו בעצם מפקיעים את הקידושין. שאלה רותי...
תהיה מותרת לכהן?
שנייה אחת. שאלה ששאלה רותי עכשיו, אז אם זה כך, אז בעצם למה צריך את ההנמקות שמתוך חומר שהחמרת עליה בסופה? מאוד ברור. כי חכמים הפקיעו את הקידושין רק בגלל שהם באמת מאמינים לעד הזה שמת בעלה. אז הם צריכים להאמין לו קודם, ורק אז הם עושים את כל התקנה. איך הם יכולים להאמין? בגלל חזקת דייקא ומינסא בא החומר שהחמרת עליה בסופה. אוקיי? כל הדברים האלה נשארים בעינם. כל מה שרק רש"י אומר זה שהתקנה דרבנן הזאת בסוף מועילה לדאורייתא. למרות שהיא תקנה דרבנן, היא מועילה גם במישור דאורייתא.
אז לפיו זה, עכשיו זה דאורייתא ולא דרבנן?
זה מועיל בדאורייתא, זה תקנה דרבנן, מן התורה עד אחד לא נאמן, אבל חכמים הרי יכולים להפקיע את הקידושין, אז חכמים תקנו שעד אחד יהיה נאמן, איך הם יכולים לעשות דבר כזה? הם פשוט יפקיעו את הקידושין.
אבל נגיד, אם הם יפקיעו באמת את הקידושין, ובחזר בעלה, עם כל ההחמרות, אז הילדים שלה יהיו
ממזירים. בדיוק. לפי הנקודה...
וזה יהיה בעיה, אם הם יכולים להתחתן עם ממזיר אחר.
זאת השאלה הגדולה, ואת זה שואלים הרבה אחרונים, איך זה יכול להיות שרש"י מכניס פה את הפקיעינו רבנן לקידוש של מיני? האם רבנן יפקיעו את זה, אז בעצם אם בסוף יתברר שבעלה חי, אז כל החומר שהחמרת עליה בסופה לא נכון. היא אף פעם לא הייתה מקודשת לראשון, יכולה להמשיך לחיות עם השני, והכל בסדר. אז זה אומרים האחרונים, כמה האחרונים, אני לא נכנס עכשיו לכל המקורות האלה, שלא, חכמים יפקיעו את הקידושין בתנאי שהיא בררה כמו שצריך. אבל פה הרי התברר שהיא לא בררה כמו שצריך. אז על זה חכמים לא מפקיעים את הקידושין. אם התברר עם בעלה חזר, והתברר שהיא כן הייתה רשלנית, והיא לא עשה את הבדיקה כמו שצריך, שם חכמים לא מפקיעים את הקידושין. אז לכן, ותבינו שאין ברירה אלא לעשות את זה כך. כי אם לא היינו עושים את זה כך, אז לא היה חומר בסופה, ממילא אי אפשר היה להקל את זה בתחילתה, ממילא כל ההפקעה לא הייתה מתחילה. כל ההפקעה מותנית בזה שיהיה את החומר בסופה. אז זה מותנה בזה שאם באמת הבעל יחזור, שם לא יפקענו. אנחנו יפקענו רק אם הבעל לא יחזור. תשאלו, אז האחרונים אחרים שואלים, אז למה צריך להפקיע? הרי על הצד שהבעל באמת מת, אז אין בעיה, לא צריך להפקיע את הקידושין, הוא באמת מת. אז פה באמת יש כל מיני ניסוחים, והניסוח שחביב עליי יותר, זה ניסוח שאומר ככה, זה נכון, אבל מדאורייתא הרי צריך שני עדים כדי לברר את זה. חכמים תקנו שעד אחד יהיה נאמן, וכיוון שבכוחם להפקיע, אז ודאי שגם בכוחם להאמין לעד אחד, לא שהם יפקיעו באמת. אלא זה כמו המערי בן לב, אם אתם זוכרות. כיוון שבכוחי לתת מתנה, אז אני גם נאמן להודות. זה לא שבאמת יש פה הפקעה, אלא הנקודה היא שאנחנו בעצם, הרי יכולנו גם להפקיע את הקידושין. אז מה הבעיה? אז אנחנו יכולים להאמין לעד אחד שמת בעלה, כשאנחנו יודעים בוודאות שבאמת עובדתית בעלה מת. בסדר? אז רק מנגנון שמסביר למה אנחנו מרשים לעצמנו להאמין לעד אחד, לא שבאמת יש פה הפקעה. אוקיי. הרשב"א בכתובות בדף ג' גם כן מציין לרש"י הזה, וגם מסביר את זה משום הפקיעינו, הוא רק שואל למה במים שאין להם סוף לא הפקיעו? מה הבעיה? יש לנו פטנט, אז בואו נפקיע. מה אתם עונות?
שאין ודאות שהוא מת.
בדיוק, מה שאמרתי בהתחלה. יש הבדל נורא גדול, ואחרונים מתלבטים עם הרשב"א הזה, והם לא יודעים איך להסביר וזה. אני אומר דבר פשוט, כשמגיע עד אחד, פלוס חזקת דייקה ומינסבה, ברור לנו שהאישה באמת פנויה, עובדתית. כל הבעיה היא רק פורמלית, שיש לנו עד אחד ולא שניים. במים שאין לנו סוף, אין להם סוף, יש לנו ספק קטן, אבל עדיין יש איזשהו ספק שהבעל חי. במצב כזה אנחנו לא נפקיע את הקידושין. אנחנו נפקיעים את הקידושין רק במקום שברור לנו שעובדתית היא באמת פנויה. בטח אם אני, מה שאמרתי קודם הוא נכון, שאנחנו לא באמת בכלל מפקיעים, אלא רק היכולת להפקיע מסבירה למה מותר לנו לתקן להאמין לעד אחד. אבל לא שאנחנו באמת מפקיעים, אז בכלל אין מה לדבר שזה ודאי ככה. ואפילו אם כן מפקיעים אפשר להסביר את זה ככה. זה הרשב"א. יש עוד שיטה, בריטווה שחולק עליו, והריטווה בעצם אומר, כן, למה לא הביאו מכאן בית דין מתנים לעקור דבר מן התורה, למה לא הביאו את המקרה הזה בתור דוגמה, ויש מפרשים דווקאינו רבנן לקידושין מיני, כן, זה הוא כותב פה, רגע, כאן, כן, ולא מכוון לרבנו, רבנו זה הריאה, ריאה זה רבו של הריטווה, ואם כן אבל אלה הדקור היחד, זה היה צריך להזכיר את זה פה, שדווקאינו רבנן, למה לא הזכירו את המנגנון דווקאינו, לפי איך שאני אמרתי קודם, זה מאוד מובן למה לא הזכירו, כי לא באמת הפקיעו פה, אלא היכולת להפקיע היא זו שנותנת כוח לחכמים להאמין ליד אחד. לא שבאמת הפקיעו. לא באמת הפקיעו. ואז זה מיישב. אבל הוא לשיטתו מגיע בסופו של דבר למסקנה אחרת, ויש לומר, דקימלו לרבנן דבמילתא דאבידא ליגלויי, שהחמרת עליה בסופה כל כך, אתם רואות את מה הוא עושה פה עכשיו? מחבר את שתי החזקות. רואות? מילתא דאבידא ליגלויי, גמרא בדף צדיק ג', שהחמרת עליה בסופה, גמרא בדף פ' ח'. הוא כנראה תופס ששתי החזקות האלה זה משלימות אחת את השנייה, מה שאני אמרתי קודם. ודאי דקושת כמסיד, כן? ודאי שהעד מעיד עדות אמת. וחידאי כאומין סבא, אם היא מדייקת וניסית, בדין מין סבא. וענן סעדי במילתא. ופרסום כזה נחשב בכל מקום כעדות גמורה ואפילו מדאורייתא. והכתוב מסרו לחכמים לדעת איזהו דבר מפורסם וניכר דברי אמת שיהיה חשוב כעדות. וזה כפתור ופרח ממורנו הריאה. בסדר? עכשיו, מה הוא בעצם אומר?
אז אצלו זה לא דרבנן, אלא דאורייתא.
מה? נכון. אצלו זה דאורייתא ולא דרבנן.
ואז, בעצם הדברים שלו, זה יהיה אמת או כמו בעד דאורייתא או לא?
לא הבנתי.
אמרנו שבעד אחד מדאורייתא, אז עצם הדיבור שלו כבר הופך את זה ל...
לפי תוספות, לפי תוספות, אבל תוספות תופס שכל העסק פה הוא מדרבנן.
אבל פה בעצם מזכיר שבגלל שהיא בדקה ובררה.
כן, אני אומר עוד פעם, אבל כל שיטת התוספות לא הולכת עם הריטווה בכל מקרה. כי תוספות מדבר על תקנה דרבנן.
כן.
לפי הריטווה גם זה דאורייתא. נכון? אז זה נראה, אנחנו נגיע לשאלה האחרונה בדף ששלחתי לכם.
אבל אפילו שזה
דאורייתא... רגע, נגיע. זה השאלה האחרונה בדף ששלחתי לכם. אני אגיע לזה עוד רגע, אני פשוט רוצה לסיים, כי הזמן שלנו נגמר. אני רק רוצה לומר, תראו, אז בעצם מה שהריטווה אומר, זה שמה שנקרא, זה מנגנון שמסרן הכתוב לחכמים. מה זאת אומרת? אומר הריטווה, הראיה הזאת היא ראיה ברמה של שני עדים. ברמה ראייתית של שני עדים. אומר הריטווה, ראיה ברמה כזאת, יש לה מעמד דאורייתא כמו שני עדים, לא צריך תקנות. רק מה? החכמים הם אלה שצריכים לקבוע מתי ראיה היא באמת מספיק חזקה כדי להיחשב כזאת. זה מה שנקרא מסרן הכתוב לחכמים. זאת אומרת, התורה מוסרת לחכמים את הסמכות לקבוע האם ראיה מסוימת היא חזקה או לא. יש לזה השלכות עצומות להלכה. כשאנחנו מדברים היום למשל על פוליגרף, אנחנו מדברים היום על צילומים, על DNA, על ראיות גנטיות, מדעיות כאלה ואחרות, בכל מקום שיש דבר שבערווה וצריך שני עדים, או אפילו בממון. האם אפשר להסתמך על זה או לא? יש הרבה פוסקים שאומרים שלא, רק שני עדים. זה לא שאלה של הרמה הראייתית, זה שאלה פורמלית, צריך שני עדים. ראיה הכי טובה שלא תהיה לא יעזור. לפי הריטווה הזה זה לא נכון. אם יש ראיה טובה ברמה של שני עדים, חכמים יכולים לקבוע שגם זה מועיל וזה יהיה מועיל מדאורייתא. ושהתורה עצמה מקבלת רמה ראייתית כזאת, היא רק רוצה שחכמים יאשרו שאכן הראייה הזאת היא מספיק חזקה. אחרי שחכמים מאשרים את זה, זה מועיל מדין תורה. זה ריטווה מאוד מרחיק לכת, יש לו המון השלכות הלכתיות. לכן חשוב להכיר את הדברים האלה.
אבל זה...
אם יש לזה הוכחת DNA שילד
הזה לא
מאבא
הזה, אפשר להוציא את
אישה
להורגת,
כן.
היא נועפת?
כן.
וואו, זה מרחיק
לכת. כן, לא, עוד פעם, לא, היית, לא היו עדים
והתראה,
אבל עקרונית, כן. עדים והתראה. כן. בכל אופן, לא, התראה לא הייתה, עדים היו. הגנטיקה זה העדים. בהנחה עוד פעם שהאמינות של הגנטיקה היא מספיק חזקה, כי יש בעיות גם שם, אבל אני אומר בהנחה שחכמים מגיעים למסקנה שזאת אמינות מספיק חזקה, יש לזה מעמד כמו שני עדים.
מה זה שיש לזה מעמד? יש לזה הוכחה מדין תורה?
זה הריטווה טוען שזה דין תורה של שני עדים, שהתורה אמרה שעל פי שניים עדים יקום דבר. התורה רק התכוונה לומר על פי ראיה בעוצמה של שניים עדים. שני עדים זה רק דוגמה, כל ראייה בעוצמה הזאת, זה מה שצריך. עכשיו יביא, החליטו חכמים, מי זאת הראייה? כמו כי ייגח שור איש את שור ראהו. זה לא חייב להיות דווקא שור. נתנו דוגמה, שאם שור נוגח צריך לשלם, גם אם כלב נושך צריך לשלם, זה אותו דבר. הריטווה טוען, העדים שמופיעים בתורה זה דוגמה. זה לא כלל. שאלה מעניינת תהיה... שאלה מעניינת תהיה פה, מה יקרה בקידושין למשל? עדים לקיום הדבר בקידושין. אם יהיה לי מצלמת וידאו שמצלמת את הקידושין, ועכשיו כל אחד שמסתכל על המצלמה רואה שאכן היו קידושין. האם זה בסדר? קידושין תקפים? זה כמו שני עדים? שאלה גדולה.
אבל...
יש לי גם שאלה על המעלה.
רגע, אחת אחת.
עדים יש להם תפקיד אחר, הם מקיימים את...
אז מה? אבל זה כמו שני עדים.
אבל זה, זה לא ברור שבירור העובדות, התפקיד זה משהו אחר.
אבל אם כל מה ש...
מקרה...
אני מבין, אבל אם כל מה שכתוב בתורה זה על פי שניים עדים יקום דבר, הם איפה יודעים שיש עדי קידושין? לומדים את זה מדבר שבערווה, דבר דבר מממון. על פי שניים עדים יקום דבר בממון, יש דבר בערווה, גזרה שווה מממון, אז גם בערווה צריך שני עדים. מכאן מוציאים את העדים לקיום הדבר, אין מקור נוסף. אז אם בקיום הדבר בממונות מספיק לי ראייה בעוצמה של שני עדים, למה שזה לא גם יעשה את עבודת הקיום בקידושין?
בסדר.
אז יש מקום להתלבט לגבי זה, זה כנראה תלוי במחלוקת קצות ורשב"א. הקצות והרשב"א חולקים... מה?
לפי
הריטב"א
זה לא מספיק שזה עד אחד, כדי שזה מספיק שזה מדאורייתא, אלא זה עד אחד פלוס הבדיקה.
נכון.
בבירור של האישה.
נכון. מתי שאנחנו מגיעים לוודאות מספיק טובה? אבל...
לפי הריטב"א, יש לנו, תראי כמאה לא מסתדר לי כל כך עם הריטב"א.
למה?
אם יש לי פה מאה עדים, אז זה יותר חזק מאשר שניים.
לא.
זה ראייה? ש...
לא, לפי הריטב"א, ראייה בעוצמה של שני עדים, זה המאה אחוז שלי. אבל כל ראייה אחרת שהיא באותה עוצמה, גם זה יהיה המאה אחוז שלי. מעל מאה אחוז אין כלום. הוא יקבל את תראי כמאה. בסדר? עכשיו פה אני רק מסיים, אני רוצה לסיים פשוט בעוד נקודה, אני כבר אדלג על כל המקומות, על הרמב״ם וכל העניינים האלה, תוכלו לראות בסיכום. מבחינתנו, אם הנאמנות היא דאורייתא, ריטב"א, רשב"א, אולי רש"י, אז חוזרת השאלה של תוספות, מה ההבדל בין עדות אישה לבין עד אחד בסוטה? למה פה זה בזה אחר זה, ופה זה יכול להיות גם בבת אחת? התשובה היא, אני חושב, לפי הריטב"א זה יהיה יותר קשה, אבל נגיד לפי הרשב"א, אני חושב שאפשר להבין את זה. בסופו של דבר, העד הזה מדאורייתא לא נחשב כמו שניים, רק מדרבנן. נכון שיש לרבנן סמכות להפקיע, ולכן הדבר הזה מועיל מדאורייתא. אבל לראות את העד הזה כמו שניים, זה לא, זה רק מדרבנן. ולכן החילוק של תוספות נשאר. לפי הריטב"א זה יותר קשה. כי לפי הריטב"א הרבנן קובעים שהעד הזה הוא באמת כמו שניים.
לא, אבל רק בגלל גם
בירור
של האישה.
נכון, אבל יש גם בירור של האישה. יש בירור של האישה, היא ניסה.
בלי הבירור, אני לא
מסכים. בסדר, אבל יש פה את הבירור של האישה, זה עם הבירור.
לא, זה לא עד אחד לבד.
אז מה? אז העד האחד פלוס הבירור...
עד אחד לבד, בלי הבירור.
אבל העד האחד פלוס הבירור הוא כמו שניים? עכשיו בא עד אחד נגד זה, אז עד אחד נגד שניים. אז לפי הריטב"א זה באמת נשאר קשה, וצריך לראות איך מיישבים את הסוגיות לפי הריטב"א, אבל זה נוגע עוד פעם לעד אחד בסוטה, זה פחות נוגע אלינו. לפי הרשב"א ורש"י אני חושב שכן
אפשר. יכול
לחזור רגע עוד פעם על הרשב"א? לפי הרשב"א, הרי הרשב"א ורש"י מסבירים שזה הפקיעינו רבנן לקידושין מיניה. בעצם הידע האחד הזה הוא לא באמת נחשב כמו שניים. זה תקנה דרבנן להתייחס אליו כאמין, בעדות אישה. אבל כיוון שיש לחכמים סמכות להפקיע קידושין, אז הם יכולים גם להאמין ליד אחד. אבל תכלס, אם את שואלת אותי, האם מה רמת הראייה של היד הזה? רמה של יד אחד, לא של שניים. אז לכן לפי רש"י והרשב"א אפשר להסביר כמו תוספות. לפי הריטב"א זה יותר קשה. אוקיי, אני עוצר כאן.
הרב, אפשר לשאול משהו שלא קשור לשעות השיעור?
כן.
סתם איזה פלפול שעלה לי תוך כדי הלימוד שראיתי בעגונות, ביבמות, את כל ההחמרות בסופה. אז סתם חשבתי לתוך כדי שלמדו שעד אחד נאמן בייסורים ממידה וספרה לה. עכשיו, נאמן דאמר שנידה זה ערבה, ויש מחלוקת אם זה ערבה או לא ערבה. אז איך אפשר? כי פה יש לנו גם חזקה.
זה חלק מאותו ויכוח שהזכרתי קודם, כי בנידה וספרה לה בעצם הריבה להוציא את עצמה מחזקת תמאה, אבל אם באה להוציא את עצמה מחזקת תמאה זה באמת כמו דבר שבערבה.
אז אם ככה, אז איך אפשר ללמוד מזה שעד אחד נאמן בייסורים?
לכן ברור שלא ילמדו את זה מנידה. אני אומר, אפילו בלי דבר שבערבה, גם לשיטה של נידה היא לא דבר שבערבה. הרי עצם זה שהיא באה להוציא מחזקה, איך יכול להיות שאפשר ללמוד משם שעד אחד נאמן? אז לכן בכל מקרה יש פה מקורות שונים, והגמרא בעצמה שם מדברת על מאיפה לומדים את זה, מביאה כמה מקורות, אז יש בזה מחלוקות שונות.
והתוספות אומרים שלומדים את זה משם.
נכון.
טוב.
אוקיי.
תודה.
להתראות.
תודה רבה.
שלום.